נסיים היום את העניין של הקונפליקטים והלולאות. התחלתי בסוף הפעם הקודמת בדיון על לולאות, לולאות הלכתיות. אני רוצה להמשיך את זה. אז קודם כל אני אעשה, נשחזר רגע את מה שאמרתי בסוף השיעור הקודם. המקרה בגמרא במסכת גיטין, הגמרא מדברת שם על מישהו שגירש את אשתו בתנאי שלא תנסה לפלוני. ואז היא הלכה וניסית לפלוני, אם אתם רוצים להעשיר את הסיפור, אז גם באמצע היא התחתנה עם מישהו אחר, ויש לה ילדים ממנו, ואז היא גם מכניס ממזרות לעניין, ועוד כל מיני ציצים מופרכים. בכל אופן, היא התגרשה מנת שלא תנסה לפלוני, ואז היא ניסית לפלוני, ברגע שהיא ניסה לפלוני, אז הגירושין של הבטלים, עם הגירושין של הבטלים, אז היא נשואה עדיין לראשון, אם היא נשואה לראשון, הנישואים לפלוני לא חלים, יש אשת איש, והאלה שהם לא חלים, אז היא לא נישאה לו, אם היא לא נישאה לו, אז הגירושין תקפים, ואז היא כן נשואה לו וכן הלאה, כן? זה בעצם איזושהי לולאה. וזה מה שתוספות שואל שם על הגמרא, למה הגמרא אומרת שזה גט בטל ובני הממזרים, באותה מידה אפשר היה להגיד גם שהגט כשר ובני הכשרים. זאת אומרת, זאת לולאה. תלוי איפה עוצרים את הלולאה. אז הבאתי שרב שמעון שקופ מציע פתרון ללולאה הזאת, שהוא בעצם איזושהי לוגיקה כללית לטיפול בלולאות. והוא בעצם רוצה לטעון, כן, אני אקרא אולי את לשונו, משום דניסויים אלו אי אפשר שיחולו, שאם יחולו יתבטלו למפרע מחמת התנאי. וכן דבר שאין מציאות לחלוט, אינו חל כלל, ומשומך היא הגט קיים והניסויים בטלים. כן, למה אומרים שהגט קיים והניסויים בטלים? בגלל שכל חלות שאם אנחנו נחליט שהיא חלה, זה עוקר את הענף שעליו היא עצמה יושבת, אז החלות לא תחול. כן, אמרתי שבלשון הישיבות רגילים להגיד, כל חלות שאם היא חלה היא לא חלה, אז היא לא חלה. זאת אומרת, אם תחליט שהיא חלה, אז זה עצמו יעקור את הענף שעליו זה מתיישב, אז היא לא חלה, חלות כזאת אי אפשר להכיל. זאת אומרת, אנחנו עוצרים את המעגל, היא פשוט לא חלה. ואז אמרתי שהעיקרון הזה, נקרא לו נגיד עקרון העקביות, זאת אומרת שכשאני רוצה להכיל איזושהי חלות זה חייב להיות עקבי, אם זה לא עקבי זה לא חל. העיקרון הזה לא עומד לעצמו. צריך להניח פה עוד הנחה שאותה רב שמעון שקופ לא אומר, אבל ברקע הדברים היא חייבת להיות קיימת, כי בלי זה זה לא פותר את הבעיה. וזאת ההנחה שאני יכול לראות את השלבים ההלכתיים השונים כשלבים עוקבים על פני איזשהו ציר זמן. ברמה העקרונית במצב הזה, נדבר על המקרה הקודם של מגרש אישה על מנת שלא תינשא לפלוני, ברגע שהיא נישאת לפלוני, אז היא הנישואין שלה אליו, חלים, ממילא הגירושין בטלים. הגירושין בטלים, אז זה מבטל את הנישואין שלה כי יש את איש. אם היא לא נשואה לו, אז הגירושין תקפים. וכן, כל המעגל הזה לא קורה על פני ציר הזמן. זאת אומרת שיש שלב אחד, ואז אחריו מגיע השלב השני שהוא תוצאה, ואז השלב השלישי, ואז השלב הרביעי. זה, כל זה קורה ברגע זמן אחד. לכן זה הולך אחורה וקדימה באותה מידה, כי זה באותו רגע של זמן. זאת אומרת, רב שמעון שקופ, כשהוא רוצה להפעיל פה את עקרון העקביות, הוא בעצם מניח עוד הנחה. שאני יכול ללכת על הסדר של התרחשות האירועים, הסדר הלוגי או הסיבתי של התרחשות האירועים, ולהתייחס לזה כאילו שהם בעצם אירועים עוקבים. כאילו שאחד מהם קורה אחרי השני. לא קורה אחרי השני, זה קורה בגלל השני. לא אחרי, זה לא אותו דבר. כי בגלל משפטי אין את הכללים, כן, של תורת היחסות. תורת היחסות היא משהו סיבה למשהו אחר, אז הוא חייב להיות גם קודם לו בזמן. לא יכולה להיות השפעה יותר מהירה ממהירות האור. אז בעצם הקדימה הלוגית או הקדימה הפיזיקלית היא גם קדימה זמנית. בעולם המשפטי זה לא ככה. גם בעולם הלוגי זה לא ככה. נגיד תחשבו על פרדוקס השקרן. זאת אומרת, משפט א' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. משפט ב' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. כן, זה גרסה של פרדוקס השקרן. עכשיו, מי זה המשפט המאוחר ומי זה המוקדם? אין פה מאוחר ואין פה מוקדם. זה יחס לוגי בין שני המשפטים, כל אחד מהם יכול להיות את הראשון, ואם הוא נכון, אז השני לא נכון, וכן הלאה. זאת אומרת, זה בכלל לא משנה במי אני מטפל ראשון, לכן זה מעגל. אין פה עדיפות לאחד שמופיע לפני השני, אתה יכול לקחת איזה מהם שאתה רוצה בתור ראשון. ולכן, כשאנחנו מדברים על יחסים לוגיים, ביחסים הלוגיים אין קדימה זמנית. דיברתי על זה באחת השנים הקודמות, כשדיברתי על הדטרמיניזם הלוגי. אז אמרתי שהדטרמיניזם הלוגי לוקה בעניין הזה. זאת אומרת, הוא חושב שיחס לוגי הוא בעצם יחס סיבתי, ולכן צריך להיות איזושהי קדימה בזמן גם וכו', ולא, יחס לוגי הוא א-זמני. זה לא קשור לזמן בכלל. אני יכול להגיד שאם יש גשם, אז יש עננים. כשאני אומר דבר כזה, זה נשמע קצת צורם לאוזן בגישה לפיזיקה. כי העננים הם סיבת הגשם, לא הגשם הוא סיבת העננים.
זה רק אם.
אה?
רק אם.
מה זאת אומרת רק אם?
רק אם יש גשם.
אם יש גשם, יש גשם רק אם יש עננים.
אני רואה גשם.
לא, לא יש גשם. אם יש גשם, יש עננים. יכול לעשות עננים, עזוב את הרק. עוד שאלה אם זה רק או לא רק. אני יכול להוריד גם גשם מלאכותי בלי עננים. אבל אם יש גשם, יש עננים. בסדר? מה זה הטענה הזאת? זאת טענה, בפיזיקה אי אפשר לטעון טענה כזאת. פיזיקה הטענה היא הפוכה. זאת אומרת, העננים יוצרים גשם. לא כל העננים, אבל ענני גשם. יוצרים גשם. אוקיי? אבל בלוגיקה המצב הוא הפוך. אתה לא יכול להגיד שאם יש עננים, יש גשם. כי יש מצב שבו יש עננים ולא יורד גשם. זה לא נכון שאם יש עננים, אז לוגית חייב להיות שגם יש גשם. מה שכן נכון, זה שאם יש גשם, אז בהכרח יש עננים. אין גשם בלי עננים, יש עננים בלי גשם, אבל אין גשם בלי עננים. אז הכיוון הלוגי הוא בעצם אנטי כיוון הזמן, נגד הכיוון הפיזיקלי. כיוון הגרימה הוא הכיוון קדימה בזמן. הכיוון הלוגי במקרה הזה הוא אחורה בזמן. אבל אין עם זה שום בעיה, בגלל שהלוגיקה לא מתכוונת לציר הזמן. הסדר הלוגי בין דברים הוא לא סדר זמני ביניהם. אם זה נכון, אז זה נכון. אין פירושו שזה קודם וזה אחר כך. האם אז יכול להתבטא מפה לשם, או משם לפה? הלא, הלוגיקה אדישה לזמן. אוקיי? אז עכשיו פה, כשאנחנו מדברים על היחסים האלה, זה יחסי גרימה, אבל גרימה לא פיזיקלית, אלא גרימה לוגית. או משפטית, אם תרצו, לא פיזיקלית, לא משנה. אבל זה לא משהו שבהכרח צריך להתפרס על פני ציר הזמן, שהסיבה קודמת למסובב. זה הכל קורה בו זמנית. ברגע שלא היה גט, אז יש את איש. לא אחרי שלא היה גט, יש את איש. אלא זה שאין גט, זה אומר שהיא לא יש את איש. זה שהיא כן יש את איש, סליחה. אוקיי? יש קשר לוגי בין שני הדברים. עוד פעם, משפטי, לא בדיוק לוגי. לוגי אולי זה לא דוגמה טובה, אבל לא מינוח טוב, אבל משפטי. אבל בעולם המשפט אין את מגבלות של תורת היחסות, שהסיבה צריכה לקדום למסובב, וזה לא יכול לבוא מהר מדי, מעבר למהירות האור וכל מיני דברים כאלה. בעולם המשפט, ברגע שאין גט, יש את איש. זה מיידית. זאת אומרת, זה לא משהו שיש פער זמן ביניהם. ולכן כל המעגל הזה שעליו מדבר התוספות, ועליו מדבר את הגמרא, זה מעגל שקורה בתוך נקודת זמן. המעגל הזה קורה בראש שלנו, לא בעולם. או בראש שלנו, או בראש המשפטי, לא משנה כרגע אם זה דווקא שלנו, אבל עולם החשיבה המשפטית. בתוך עולם החשיבה המשפטית הזה קורה סדרה מאוד גדולה של אירועים, אולי אפילו אינסופית, אם אנחנו ממשיכים את המעגל הזה כל הזמן, וכל זה קורה בנקודת זמן. כיוון שהיחסים בין האירועים הם יחסים לוגיים, לא יחסים פיזיקליים. וכיוון שכך, זה לא לוקח זמן, זה באותה נקודת זמן. עכשיו, ההנחה הסמויה של רב שמעון שקופ, זה שאנחנו יכולים להתייחס לזה כאילו שזה כן גרימה פיזיקלית. זאת אומרת, בעצם כן דבר קורה אחרי דבר, לא אכפת לי כמה אחרי, אבל אחרי. זאת אומרת, יש פה איזשהו סדר פנימי, כל האירועים האלה שקורים בתוך אותה נקודת זמן, בעצם יש סדר ביניהם, יש איזשהו ציר שעל פניו אני מסדר אותם, אחד אחרי השני, כשהאחרי פה הוא לא אחרי זמני, אלא אחרי משפטי. או לוגי, לא חשוב, אבל עדיין יש איזשהו סדר, ואני יכול לדון בדברים אחד אחרי השני. אם אני מניח את שתי ההנחות האלה, אז באמת אפשר לפתור את הלולה, אפשר לעצור את הלולה. ואז זה בעצם עובד כך, מי שזה עוד אמרתי בפעם הקודמת. אז זה בעצם עובד כך. הבן אדם מגרש את האישה על מנת שלא תינשא, כן, ראובן מגרש את האישה על מנת שלא תינשא לשמעון. או ללוי, אבל למקרה העשיר יותר. ואז בסדר, היא מגורשת, נכון? הגירושים כשלעצמם הם לא חלות לא קונסיסטנטית. אין פה בעיה של ליות. זה לא שאם יש גירושין, אז אין גירושין. אני בא, גירש אותה, מותר לגרש, מותר לגרש בתנאי. הכל בסדר, הוא גירש אותה, אז היא מגורשת. אז היא לא אשת איש. עכשיו היא הולכת ומתחתנת עם שמעון. הכל בסדר. היא פנויה, היא יכולה להינשא לשמעון. נולדים להם ילדים, גם כן, הכל בסדר. אין שום בעיה, ילדים בסדר, הנישואים לשמעון בסדר, הכל בסדר. טוב, עכשיו היא יוצאת, שמעון מגרש אותה, היא יוצאת, ועכשיו היא מתחתנת עם לוי. אותו אחד שהתנאי בעצם אמר לא להתחתן איתו. אותם תנאי זה לא איסור. זה לא שאסור לה להתחתן עם לוי. מותר לה, הבעל לא יכול להכיל עליה איסורים. הקדוש ברוך הוא מכיל עליהם איסורים. לא הבעל. הבעל רק יכול להגיד, אני לא מגרש אם תתחתני עם לוי. לא אסור לה להתחתן עם לוי, רק זה מבטל את הגירושים. אוקיי? אני שפעם דיברנו על זה. נגיד שבן אדם גירש, סתם, הערה בסוגריים. נגיד שבן אדם גירש את אשתו בתנאי שלא תשתה יין. 10 שנים. יכול להקנות תנאי כזה. עכשיו אם היא הלכה והתחתנה עם מישהו, נולדו לה ילדים. עכשיו היא באה לה לשתות יין אחרי 5 שנים. עוד בתוך הזמן של 10 שנים. באה לה לשתות יין. האם אסור לה?
מותר, מה אסור ומותר? זה לא כמו במשפט האזרחי. מותר לחנות פה ברחוב, רק תדע, זה עולה לך 250 שקל.
אוקיי, אז פה, אבל זה השאלה. זה הופך את הבעילות שלה לבעילות אסורות ואת הילדים שלה לממזרים. מהבעל השני. אוקיי? אבל מצד שני, מי הבעל הראשון שיכול להגדיר איסורים על אשתו? הוא לא הקדוש ברוך הוא. כל מה שהוא יכול זה רק להתנות את הפעולות שאותן הוא עושה בתנאי כלשהו, כרצונו. אוקיי? הוא לא יכול להגיד אסור לך לעשות דבר כזה, אסור לך... מי אתה שתגיד לי שאסור או מותר? אני מחליטה לבד מה אני עושה. במסגרת האילוצים נגיד של התורה. התורה אומרת מה אסור ומה מותר. אבל הבעל שמתנה תנאי, לא יכול להכיל איסורים על האישה.
זה לא, זה איסור רשתיש ייווצר. איסור רשתיש
אסור. הוא ייווצר, מה אסור ליצור איסור רשתיש? איפה זה כתוב? אולי, אולי לא.
ושמעון חייב בעונש?
לא, עונש ודאי שלא יהיה, כי הם אנוסים. הוא לא ידע שהיא תשתה אחרי זה יין. אם הוא יבוא עליה אחר כך, זה עניין אחר. זה הפך לפרע את הבעילות לבעילות אסורות, ואת הילדים לממזרים. אוקיי, אף אחד לא יענש פה, זה לא הנקודה של להיענש.
חוץ מהילדים הממזרים.
כן, הילדים הממזרים יענשו, כי הם הופכים לממזרים, ודה פקטו יש עליהם המון מגבלות בעייתיות. אבל לא בתור עונש, אלא יש הממזרים, הם לא יכולים להינשא וכו'. אז מה בעצם הדבר הזה אומר? אסור לה לשתות את היין, ובזה להפוך את הבעילות לאסורות ואת הילדים לממזרים, כי היא, בניגוד לבעל, היא יש לה בחירה. היא יכולה לא לשתות את היין. בזה שהיא שתתה את היין, היא הפכה את הבעילות לבעילות אסורות. מצד שני, מה שאסור, אסור להיבעל בעילה אסורה. לא אסור להפוך בעילה שכבר נעשתה לבעילה אסורה. אני לא מכיר איסור כזה בהלכה. אז מי אמר שזה אסור? נכון, שאחרי שהיא שתתה, בעילות הפכו להיות אסורות. בסדר? מה, יש איסור להפוך בעילות לאסורות? ואם אני אפוך בעילות של מישהו אחר לאסורות? כן, יכול להיות סיטואציה כזאת של תנאי. את מגורשת בתנאי שהוא לא ישתה יין. בסדר? עכשיו הוא צריך להתלבט האם לשתות יין או לא, כשהאישה כבר יש לה ילדים והיא נשואה למישהו אחר. אותה שאלה. מה זאת אומרת? מי הוא שיתיל על האיסורים? אני רוצה לשתות יין, אז מה אם הוא יתנה תנאים? אז הוא יתנה תנאים, אז מה? הוא יכול כמובן לקבוע מתי הוא גירש, מתי הוא לא גירש. יש מגבלות שהוא מטיל על הגירושים.
מי אמר אבל שהבעילות האלה נחשבות להיות אסורות זה שהילדים הממזרים כן, מי אמר שהבעילות נחשבות אסורות?
למה לא? מה זאת אומרת? התברר שהילדה אסורות.
אבל איך אתה מגדיר אסור? מה הכוונה אסור? זה היה, ואז זה היה מותר. עכשיו זה משהו אחר.
לא, עכשיו התברר למפרע שכבר אז זה היה אסור.
התברר למפרע שהתוצאה של הבעילה גרמה למשהו לא טוב.
לא התוצאה של הבעילה, לא, לא. הבעילה עצמה, יש את אישי שנפעלה למישהו שהוא לא בעלה. אחרת
הילדים לא ממזרים.
עזוב את הילדים.
אבל אתה לא יכול לקרוא לזה שהבעילה הייתה אסורה. הבעילה אז הייתה מותרת. אתה לא יכול לגרום למשהו.
מה פתאום? הבעילה הייתה אסורה, רק האישה הייתה אנוסה. או הבעל היה אנוס, הוא לא ידע שזה אסור. כי זה התברר רק באמצעות אירוע עתידי. אבל עכשיו אנחנו יודעים שכבר אז היא הייתה אשת איש. דבר על תנאי על מנת, תנאי שהולך אחורה. אוקיי? היא הייתה אשת איש. עכשיו היא נבעלה למישהו שהוא לא בעלה. מה זאת אומרת? זה האיסור שהתורה אומרת, לא? זאת בעילה אסורה. הבעילה ודאי אסורה, רק את הבעילה כבר עשיתי. השאלה אם אסור לי לשתות יין, לא אם אסור לי להיבעל. לשתות יין לא כתוב בתורה שאסור לשתות יין. השתיית היין הופכת את הבעילה לבעילה אסורה, אבל השאלה היא לא האם מותר לעשות את הבעילה, אלא האם מותר לשתות יין. אני רק אומר את זה כדי להדגיש את הנקודה, שכשהרבה פעמים...
בסוגיית ברירה, יש ברירה.
כן, אותו דבר, תנאים או ברירה, אפשר לשאול את זה על שתי השאלות. אז בעצם הטענה היא שכשבן אדם מטיל תנאי, הוא כמובן לא יכול להגדיר למישהו שאסור לו לעשות משהו. הוא לא מחוקק, הוא לא בעל סמכות לקבוע איסורים. הוא יכול להגדיר, אם אני עשיתי מעשה, שבסמכותי לעשות אותו, כמו גירושין, אני יכול לסייג ולהגיד, עשיתי את זה רק אם לא יתקיים או כן יתקיים תנאי כלשהו. אין בעיה, אני יכול לעשות. יכולתי לא לגרש, אני יכול כן לגרש, אני יכול גם לגרש באופן מותנה, באופן מסויג. אין בעיה, אבל אני לא יכול לקבוע איסורים. יכול להיות שיהיה פה איסורים שבאנם לחברו. לא איסורים של אשת איש. לאיסורים שבאנם לך, כששהיא שותה יין, זה לא איסור של בעילת אשת איש. מה, אנחנו נהרוג אותה על זה שהיא שתתה יין? זה מגוחך. אבל מצד שני, תראי, היא פוגעת בילדים. היא הופכת אותם לממזרים, היא הורסת להם את החיים. בסדר, איסור של בן אדם לחברו, אני מניח שיהיה פה.
אז גם בן אדם, סיטואציה של בן אדם, זה גם יהיה בן אדם לחברו?
כן, כנראה שכן. אבל זה באמת נראה אבסורדי. מה הם עושים ביניהם כל מיני עסקאות, אז מה זה קשור אליי? כן. אוקיי, שאלה טובה, אני לא יודע. אבל יש פה בהחלט מקום לומר שיש פה איסור של בן אדם לחברו. אבל אני, כשאני שאלתי קודם, זה איסור, שאלה אם זה איסור של אשת איש, לא מדבר על איסור של בן אדם לחברו.
בן אדם שרוצה, יש לו כמה חבר'ה שהוא רוצה לגרום להם בעיה, אז כשהוא יגרש את אשתו, הוא יתת
תנאים על כולם. כן, שהם לא ילכו לסרט כל החיים.
ויש להם בעיה, אם הם רוצים לשמור על בן אדם לחברו.
כן, נכון. יש היה פעם סיפור, כן?
מה זה שונה מגרמה למשל בשבת? אתה עושה מעשה שהוא לכשעצמו מותר. התוצאה שלו יכולה לגרום למשהו שהוא עשו בשבת.
אוקיי. לא, זה לא גורם לזה שהפעולה שלי הייתה עבירה. זה גורם לתוצאה שאם הייתי עושה אותה באופן ישיר היא הייתה אסורה. אין איסור בשבת שמשהו ייברר. יש איסור שאני אברור.
אוקיי.
אז אם עשיתי זה בגרמה, לא בררתי, מה אתה רוצה? גרמה זה לא מעשה ברירה. אבל פה הבעיה היא התוצאה. התוצאה היא שהפעולת הבעילה הייתה בעילה אסורה, שהילדים הופכים לממזרים. ואני גרמתי לתוצאה הזאת. זה לא שעשיתי את זה בגרמה. עשיתי את זה בגרמה, אבל הנקודה היא שפה התוצאה היא הבעיה, לא הפעולה. אגב, זאת אחת הסיבות, למה לפחות לחלק מהשיטות, גרמה בשבת באמת מותר. בשבת הנקודה היא שאני צריך לשבות, אסור לי לעשות פעולות בשבת. אם אני עושה את זה בגרמה, זאת לא הפעולה שהתורה אסרה. כי באמת האיסור הוא על הפעולה. במקום שהאיסור יהיה על התוצאה, נגיד לרצוח בגרמה זה שאלה מאוד מעניינת. הגמרא אומרת שזה פתור. לרצוח בגרמה. זה לא נקרא גרמה. הלכתית זה לא נקרא גרמה, אבל לא משנה, גרמה אחר, יש כל מיני סוגים אחרים שהם כן גרמה, פחות ישירים, אז זה כן נקרא גרמה, למרות שהתוצאה היא חד משמעית, זאת אומרת, התוצאה ברורה, היא תקרה.
ואין כאן בעיה בתוקף של הגט עצמו?
מה?
אין כאן בעיה בתוקף של הגט, עניין של הקריטות, ברגע שהוא
קושר אותך... אז לא, אם זה לזמן קצוב, אז זה לא בעיה של קריטות, רק כשהתנאי מגביל אותה לעולם, אז יש בעיית קריטות, על מנת שלא תשתי יין לעולם. אבל שלא תלכי לבית אביך לעולם, זה לא גט. אבל פה אמרתי, לעשר שנים שלא תשתיין. עכשיו, פה שהיא לא תנסה לפלוני, גם שם, תלוי. נגיד שאני עושה את זה רק לזמן קצוב. כי אם אני עושה את זה לעולם, אז אתה צודק. אם אני עושה את זה לעולם, זה בעיית קריטות. אבל נגיד אפילו לזמן קצוב. זה גם יותר טוב.
איש בהמה.
מה?
איש בהמה, ומי
שאוכל
מועל
בה,
הוא חייב
כרת.
מה
ההבדל?
הוא
יצא,
איך אדם
יצא
איסור?
לא, מי במזיד? אוקיי, אז מה הבעיה? הוא יודע שזה הקדוש, מה זאת אומרת? אז מה אם אני יצרתי? זכותי ליצור, זה רכוש שלי. מה הבעיה? אין עם זה בעיה. אני יוצר מצב, אם אתה יודע שזה המצב, אתה מחליט במזיד לעבור את זה, אז אתה עבריין. בידין קובעים שפסח זה בתאריך מסוים, הם מעברים את השנה, מקדשים את החודש, מה שלא יהיה. לא משנה. מה אני השם שבידין החליטו לקבוע את פסח לעכשיו? זה בסמכותם, הם יכולים לקבוע שעכשיו פסח, ומכאן ואלה, אנחנו כולנו צריכים לעשות את המצוות של פסח היום. אז אני יכול גם לקבוע, זה בסמכותי לקבוע שהבהמה שלי מוקדשת, היא קדושה. זה בהמה שלי, מותר לי לקבוע איזושהי קדושה. בהנחה שהיא קדושה עכשיו, יש עליך את כל המגבלות של מעילה, אין עם זה שום בעיה. יותר מזה, אני יכול בלי הקדש, אני יכול לאסור עליך דברים בקונם, דברים שהם שלי, לא דברים שהם שלך. אני לא יכול לאסור עליך דברים בקונם, שאתה לא תשתמש בדברים שלך, אבל בדברים שלי, אין בעיה, זה בסמכותי, למה לא? בתנאי
שהוא עשה, הוא משחק באיסור השתי, שהוא אומר, אני שולט בו.
אבל אתה לא שולט באיסור השתי, שאתה שולט בתהליך הגירושין.
אני עושה אותו מותנה, אז אני בעצם שולט.
לא, זה השאלה, האם זה גם שולט באיסור הגירושין? זה מה ששאלתי, אני לא יודע. אתה, באיסור אשת איש, אתה שולט על תהליך הגירושין, אתה יכול לקבוע אם היה פה גירושין או לא, כי מעשה הגירושין הוא בסמכותך. אבל אתה לא יכול לשלוט על זה שיהיה אסור לשתות יין, ובפרט מה ששמואל אמר קודם, נגיד עם מישהו אחר, אני מתנה את זה בשתיית יין של מישהו אחר. מה אז? מה, אתה יכול לשלוט על השתיית יין שלו? הוא עושה מה שהוא רוצה, מה הוא חייב לך? אתה תחליט מה, על צד, איזה צד גירשת ואיזה צד לא גירשת, אם זה מסויג, מותנה, לא מותנה, תעשה מה שאתה רוצה. מה אתה רוצה ממני? אני עושה מה שאני רוצה. אני בתפיסה הפשוטה מבחינתי, אין שום איסור לשתות יין על האישה הזאת. למרות שהילדים יהפכו לממזרים וכל הבעילות יהיו בעילות, יהפכו לבעילות אסורות. אין איסור להפוך בעילות לאסורות. יש איסור לעשות בעילות אסורות. להפוך בעילות לבעילות אסורות? מי אמר שיש איסור כזה? יש גמרא נגדי. פעם ראיתי, מה זה גמרא נגדי? כאן אני לא צודק להלכה. אבל אני אומר, מסברה, זה מה שהייתי אומר. יש מחלוקת המוראים, לא משנה בנדרים, יוצא שמחלוקת המוראים, לדעתי זה מחלוקת בנקודה הזאת עצמה. והפוסקים פוסקים כמו המורה שאומר, לא כמוני. זאת אומרת, המורה שאומר שזה כן אסור. זאת אומרת, יש איסור להפוך את הבעילה לבעילה אסורה, כמו שיש איסור לבעול בעילה אסורה. או להיבהל.
איסור באותה רמה?
כן, זה איסור של בעילה אסורה, זה אותו איסור, זה לא, אין לזה מקור אחר, זה איסור הוא איסור של בעילה אסורה.
באיסור הוא עליה.
אה?
באיסור הוא עליה.
זאת אומרת עליה?
אם בן אדם שלישי, הוא הופך את זה גם לבעילה אסורה, אז גם...
לא יודע, זה לא כתוב בגמרא, אני לא יודע. שאלה טובה. אני גם לא יודע, יכול להיות, וזה אפשרויות בגמרא, אני לא יודע, לא מצאתי מי שעוסק בזה, אבל זה נראה לי ברור שזה המחלוקת שם בגמרא. השאלה, אתה שאלת קודם אם זה אותה רמת איסור. אני לא בטוח שהגמרא מתכוונת לומר שזה ממש איסור של בעילה אסורה. יכול להיות שהגמרא מבינה שאם יש איסור של בעילה אסורה, צריך להיות גם איסור של להפוך בעילה קיימת לבעילה אסורה. אבל זה לא בדיוק האיסור של בעילת אשת איש, כי קשה להניע, אני לא יודע מסברה אותו, זה אותו המסברה שלי, קשה להניע ששתיית היין יסכלו אותו על איסור של בעילה אסורה.
אי אפשר לסכול אותו, כי אין עדים בהתראה.
לא, יתרו בה עכשיו לפני שעין. אם את תשתי יין, אז בנייך יפכו לממזרים והבעילות יפכו לאסורות. יש התראה, יש הכל.
לא, אבל התראה צריכה להיות על הבעילה.
למה?
לא על המסע
של... למה? שתיית היין.
לא על המסע שגורם
להבעילה
להיות
עצמה. זאת אותה סברה שאני אמרתי קודם, אז עזוב את ההתראה, זה בלי קשר להתראה, אלא...
הבעילה
נעשתה ביתר. אני עכשיו שותה יין והופך אותה לאסורה. אז מה אתה רוצה? איך אתה יכול לסכול אותי על הבעילה? אתה סוכל אותי על שתיית היין, לא על הבעילה. שתיית היין, מה אסור לשתות יין? בסדר. אוקיי, לא נגנס את זה כאן. בכל אופן, אז לענייננו, אז מה שרב שמעון שקופ בעצם מניח, מעבר לזה שהוא דורש עקביות מכל פעולה הלכתית, הוא גם אומר שאני יכול ללכת על הסדר. ואז מה קורה? בואו נתחיל לעקוב אחרי הסדר, התחלתי, קטעתי את זה באמצע. אז הבעל גירש את אשתו בתנאי שלא תינשא ללוי. אין בעיה, זה לא סותר את עצמו. זאת חלות שחלה, והחלות שלה לא סותרת את עצם קיומה. נכון? אז אין בעיה, זה לא פוגע בעקרון העקביות. ואז היא נישאת לשמעון, היא פנויה, היא יכולה להינשא לשמעון. ואז נולדים ילדים, שמעון מגרש אותה, כל זה זה מעשים שהם בסדר גמור, אין שום בעיה. ועכשיו היא מגיעה להינשא ללוי, או להתקדש ללוי. אוקיי? ברגע שהיא מתקדשת ללוי, ברגע שהיא תתקדש ללוי, יעקרו הגירושים שנעשו אז, ואז יצא שגם הנישואים ללוי לא יחולו, כי יש את איש של הראשון, של ראובן.
כל הלופ קורה בנקודה שבה היא מתקדשת ללוי.
בדיוק. ואתה מדבר על הנקודה, כי כבר אתה מניח שזה לא הכל קורה באותה נקודה. לכן אתם שמים לב. לכן אני חייב להניח שכל דבר כזה כביכול קורה באיזשהו רגע אחר. בכל שלב אני מגיע לשלב אחר בתהליך.
כל הדברים האלה באמת קרו בכל אחד בשלב אחר.
לא קרו בשלב אחר. למה? הכל קורה עכשיו. ברגע המסוים הזה הגירושין נעקרים, וברגע המסוים הזה הקידושין שלי פתאום מתבטלים, למרות שהם היו
בהתחלה. זה ברגע הזה.
כן. זה מה? זה הכל ברגע הזה. אומר, כן, אבל ברגע הזה, ברגע הזה בעצם קורה תהליך שלוקח אותי אחורה בציר הזמן. אני אעשה את כל הסיבוב הזה בתוך רגע של זמן. ואז זה בעצם אומר שעכשיו אני אפרוס את הסיבוב הזה על פני קו ישר במקום עיגול, ואני אגיד, אוקיי, אז מה קורה? אני התחתנתי עם לוי. המעשה הזה עצמו יפעיל את כל הבלגן. כאן פעל הבלגן. הגירושים הראשונים לא יפעילו שום בלגן. אם לא הייתי מתחתנת עם לוי, לא קרה כלום. רק זה שהתחתנתי עם לוי, יפעיל את הבלגן ועוקר את הענף שעליו הנישואים עצמם האלה מתיישבים. נכון? בסופו של התהליך. או לא בסופו, אלא באמצעו. ואז זה כמובן ממשיך, אבל זה מה שקורה. אז זאת חלות שהיא מחלה, היא לא חלה. היא לא עומדת בעקרון העקביות. אז חלות כזאת אי אפשר להכיל. אבל שימו לב מה התוצאה. התוצאה היא שהגט קיים והנישואין ללוי בטלים. בסדר? זו הנקודה. הנישואין ללוי בטלים. למרות שהגט קיים. קצת משונה, לא? הרי אם הגט קיים, אז היא לא אשתו של ראובן. אז היא יכולה להתחתן עם לוי, מה הבעיה? הרי היא לא אשתו של ראובן. כן, יוצא פה מצב לא עקבי כאילו, כביכול. אבל זאת התוצאה. הגירושים תקפים כי היא לא התחתנה עם לוי, והיא לא פגעה בתנאי של הגירושים. אז למה שהגירושים לא היו תקפים? ללוי לא יכולה להתחתן, בגלל שאם זה יחול, זה יעקור את החלות הזאת, את הענף שעליו יושב את החלות הזאת. חלות מהסוג הזה אי אפשר להכיל, היא לא נשואה ללוי לא בגלל שיש את איש, והקידושים ללוי לא תופסים, אלא בגלל עקרון העקביות של רב שמעון שקופ. עקרון העקביות אומר, בלי קשר של יש את איש או לא, חלות כזאת, שאם אתה בא להכיל אותה, היא תעקור אותה עצמה, חלות כזאת ההלכה לא מאפשרת להכיל. אז מה שהיא לא נשואה ללוי, זה לא בגלל שהיא אשתו של ראובן, שיש את איש, אז נישואי לוי לא תופסים בה. קידושי לוי לא תופסים בה. זה לא בגלל זה. היא לא נשואה כי זאת חלות שאי אפשר להכיל אותה. כי זאת חלות שאם היא תחול, היא תעקור את עצמה. ויש כלל בהלכה, לא קשור לאשת איש בכלל, יש כלל בהלכה שאומר שחלות שאנחנו, אם נכיל אותה, היא תעקור את עצמה, היא לא חלה. כאן עוצרים את, 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 את המעגל הזה, אוקיי? ואז יוצא משהו שהוא כאילו תרתי דסתרי.
לא, לא מתחילים אותו בכלל.
למה הגט צריך להיות גט?
כי לא מפגע התנאי. התנאי היה שהגט הוא לא גט אם היא תינסה ללוי.
אם הקידושין לא תופסים ללוי, אז הגט
היה? לא ניסה ללוי, אין שום בעיה, הגט הוא בסדר גמור.
קידושין הוא שלוי לא תופסים.
הגט, אם אתה יכול, אם אתה מבטל את הגט, זה רק במנגנון של תנאי. אבל אז אתה צריך לראות האם התנאי הופר או לא. המנגנון של הניסויים ללוי מופר לא בגלל בעיות תנאים. אלא יש כלל בהלכה שחלוט שאם אתה מכיל אותה או קרת את עצמה, אי אפשר להכיל אותה. מראש, כן, חלוט כזאת אי אפשר להכיל.
בסיפור הזה, התפקיד של שמעון והילדים שלו זה רק לייצר דרמה.
אמרתי, נכון, רק להעשיר את הסיפור.
שיהיה יותר מעניין.
נכון, כן, אפשר ללכת ישר ללוי. ואז, אבל עכשיו נמשיך לדון על שמעון, אם כבר הזכרת את שמעון וילדיו, אז אם הגט הוא גט,
אז אין בעיה.
אין בעיה, נכון, הניסויים של שמעון היו בסדר, הילדים קשרים, והכל בסדר. הניסויים ללוי לא תופסים. כן, כן, רק הניסויים ללוי לא יתפסו. בעצם הדבר הזה אומר שהאישה, מי שהיא, זה נקודה, זה לא חשבתי דרך אגב. לפי זה יוצא שמי שמתנה תנאי בגט הזה, לפי רב שמעון שקופ, לפי רב שמעון שקופ בתוספות, לפי תוספות זה יוצא כנראה, אם רב שמעון שקופ צודק. אז יוצא שללוי לא תוכל להינשא לעולם. נכון?
לא, לא לעולם. הציום התנאי, זמן התנאי.
כל זמן שהתנאי קיים. כל זמן שהתנאי קיים, נכון.
כל עוד בעלה בחיים,
הראשון. אם בעלה בחיים...
אם
הוא
בן ימות.
זה מחלוקת.
אני אלמנה
בהגדרה. אבל זה מבטל קידושין למפרע. זה יהפוך את הילדים לממזרים כי זה עובד למפרע. יש מחלוקת ברבנן סבורה.
זה בחיים.
זה גט, לא זה קידושין. יכולה
להפוך
לאשת
איש להפוך למפרע, אז התברר שאז היא הייתה אשת איש, לא עכשיו אשת איש. אז כשהיא הייתה נשואה לשמעון, כביכול נשואה, היא הייתה אשת איש.
אבל לא, אבל נגיד שאנחנו מסלקים ברגע
את... לא, אבל אני דן על שמעון ועל ילדיו, זה הדיון.
לא, אבל גם אם אין שמעון.
אמרנו שגם בלי שמעון,
גם בלי שמעון.
היא לא יכולה בעצם
להינשא. נכון, אוקיי.
אבל אם ראובן מת.
גם לא.
ראובן מת, אז עכשיו יש לי... לא, אם ראובן מת אין בעיה, היא יכולה להתחתן עם לוי. למה?
היא הפרה את התנאי?
אז מה, אז עכשיו היא אלמנה ולא גרושה. בסדר, גם לאלמנה מותר להתחתן.
לא, אבל הוא אמר לה, לא, מה זה היא אלמנה? היא אלמנה ולא גרושה, גם קודם היא הייתה גרושה.
לא, קודם היא הייתה גרושה ורצה להתחתן איתו בתור גרושה עם לוי. עכשיו הבעל מת. אז אם היא מתחתנת, היא הפרה את התנאי. הגירושים בטלים, אוקיי? בטלים, אבל היא אלמנה. אז היא נשואה לראשון, והוא מת, והיא אלמנה טוב.
ובינתיים היא נהייתה אלמנה.
היא נהייתה אלמנה, בתור אלמנה מותר. זאת אומרת, עוד פעם, התנאי יופר. הגירושים בטלו, זה נכון.
הגירושים בטלו,
אבל בינתיים נהייתה
אלמנה.
כן, אז גם אם הגירושים בטלו, זה אומר שהיא לא גרושה, אלא אלמנה. אבל גם לאלמנה מותר להתחתן.
מה קורה עם ראובן מתנה תנאי, שערה לך גיתך, בתנאי שלא תיבעלי ללוי?
נו.
עכשיו היא
נפגעת ללוי. היא עברה על התנאי, מה השאלה?
אז כמו שעברה על הילדים יש את שמעון הזה, ילדים ממזרים.
בוודאי, ילדים ממזרים ואין שום בעיה, זה ככה, יש בעיה, אבל אין בעיה לוגית. יש הרבה בעיה. אין שום בעיה לוגית, פה לא יהיה מעגל, כי לא צריך לדון בזה שהקידושין ללוי לא יחול, הוא מדובר על תנאי בעילה, לא על קידושין.
באירוע הקודם יש נפקא מינה אם לוי הוא כהן.
אז השאלה אם גרושה או אלמנה.
בדיוק.
נכון, ברור. אם הוא כהן, יעשו לו... לא, אבל קידושין תופסים גם מכהן וגרושה.
בסדר.
חייבי להבין, קידושין תופסים.
תופסים, אבל...
אם זה היה משהו שגם פוסל את הקידושין
לגמרי... אבל אסור.
כן, אסור. הקידושין תופסים. אז יוצא שהיא עברה איסור.
השאלה אם עברה איסור או לא.
זהו. לא, הקידושין תפסו, כיוון שהקידושין תפסו, אז הגט בטל. אם הגט בטל, אז היא אלמנה ולא גרושה.
ואז היא לא עברה איסור.
לא עברה איסור.
מה יקרה אם אתה יהיה הרי לך, אלא אם כן הרב מיכאל אברהם יעביר שיעור.
נו, עוד מה השאלה?
כן, לא, אז דיברנו על הצד שלישי.
ואחרי זה התחתנה, וילדים ממזרים וכך. אז זה מה
שדיברנו קודם, צד שלישי.
כמו להתנות, שמישהו לא ישתה יין, אותו דבר. השאלה אם למישהו האחר הזה אסור לשתות יין, שאלתי את זה קודם, אמרתי, אני לא יודע. אולי בן אדם לחברו אסור לו, אבל מצד שני, קצת מקומם.
הצדק הטבעי אומר שאין שום סיבה.
מה אני שייך בעניין הזה? אתה עושה כל מיני תעלולים, בעיה שלך, מה אתה רוצה ממנו?
אתה יכול להמלל לזה 10 אנשים.
כן, אתה יכול להגיד שכל העולם לא ישתה יין. זהו, מהיום והלאה, כל העולם אסור לו לשתות. אם מישהו ישתה יין שהוא לא כרמל מזרחי, אני בעל כרמל מזרחי. אם מישהו ישתה יין שהוא לא כרמל מזרחי, האישה שלי לא מגורשת. הכל, והילדים שלה ממזרים, עכשיו אף אחד לא ישתה את היין הזה, עכשיו אני מסודר לכל החיים. אז זה באמת נשמע אבסורדי, אני לא יודע איך פותרים את זה, אבל זה נשמע אבסורדי, מוסרית, זה נשמע אבסורדי. אוקיי, בכל אופן, אז מה שאני רציתי לחדד פה, זה שהפתרון שרב שמעון שקופ מציע, דורש לא רק את עקרון העקביות, אלא גם את הפריסה של הגלגל הזה שקורה כולו בנקודת זמן, על פני איזשהו ציר. אפשר לקרוא לזה ציר הגרימה המשפטית, לא ציר זמן, כי זה באותה נקודת זמן קורה. אבל אני מתייחס לזה כאילו זה אירועים עוקבים, ואני עוקב אחרי התהליך שלב אחרי שלב, עד שהוא נתקע. מתי הוא נתקע? ברגע שאני מכיל חלות, שהחלטה מבטלת אותה עצמה. בסדר? ואז הכל בסדר, כי אז אתה פותר את הבעיה. עכשיו, איך קרה הנס הזה, שרב שמעון שקופ הצליח לפתור פרדוקס? פרדוקס בהגדרה אי אפשר לפתור, איך פותרים את פרדוקס השקרן? פרדוקס, אי אפשר לפתור אותו. איך קורה שאנחנו פותרים את הפרדוקס הזה? שוב פעם, יש פה
יציאה.
יש
כזה עיקרון.
מה?
שם גם יש
עיקרון
דומה.
איפה?
בפרדוקס השקרן.
איזה עיקרון?
אם זה משהו כזה שחוזר על עצמו, אז זה אומר שאני בעצם מבטל את ה...
לא, אז מה? לא,
אם ביטל זאת המחאה הקודמת, אתה גם את המשפט הזה, וכן הלאה. לא, אין שם חלוט, מה זה חלוט? השאלה אם המשפט אמיתי או שקרי. המשפט א' הוא משפט א' נקודותיים, משפט ב' הוא אמיתי. משפט ב' נקודותיים, משפט א' הוא שקרי. אתה לא יכול להפעיל שם את העיקרון של רב שמעון שקופ. גם ששם לא מדובר על חלויות, אתה לא יכול לקבוע שאין חלוט אמת, או שזה אמיתי או זה לא אמיתי, זאת עובדה. זה לא שאלה של מה אתה קובע. פה הוא יכול לעשות את זה, כי הוא יכול לקבוע שמשפטית, חלוץ שהיא לא עקבית, לא אי אפשר להכיל אותה. עיקרון מטה משפטי, חדש, שהוא מייצר אותו כדי לפתור את הבעיה הזאת. כך בדיוק נפטר הנס. כך בדיוק קורה הנס. הוא מוסיף עוד עיקרון שמעבר ללוגיקה התאורה של הבעיה. הוא מכניס לתוך הבעיה הזאת עוד עיקרון משפטי. וזה אפשר לעשות בגלל שאנחנו עוסקים במשפט ולא בלוגיקה. אם היינו עוסקים בלוגיקה תאורה על משפטים אמיתיים ושקריים כמו פרדוקס השקרן, אין אפשרות לפתור את זה עם הטכניקות של רב שמעון שקופ. זה לא עוזר. כי שם אתה לא יכול להכניס משהו עד אוק, משפט הוא לא יהיה אמיתי, אם כשתכריז עליו שהוא אמיתי, זה יבטל את היותו אמיתי.
זה לא
עיקרון משפטי.
זה לא משהו דומה למה שעושה הרסתי לתורת הקבוצות?
לא, מה דומה? העיקרון של רב שמעון שקופ?
ההכנסה הזאת של
ה... למה? למה לא? למה זה דומה?
לא מאפשרת את הפרדוקס.
אבל בדיוק בגלל זה זה לא גדרון. לא, בתורת הטיפים, לא בתורת הקבוצות. תורת הקבוצות, מה שהוא עשה, אין שום בעיה, הוא לא הכניס שום כלל. הוא פשוט בנה את תורת הקבוצות מחדש, באופן אקסיומטי. לא בנה, אלא אחרים בנו, לא משנה, אבל הוא הפיל את הקודם. אבל זה לגבי הפרדוקס של תורת הקבוצות, היא הקבוצה שלא מכילה את עצמה כאיבר. שלא מכילות את עצמן כאיבר, בדיוק. אבל פה אתה מדבר על תורת הטיפים. זאת אומרת, כשיש פרדוקסים של הוראה עצמית, אז הוא הציע בהקדמה לפרינציפי המתמטיקה, אז הוא הציע שהיררכיה בין משפטים, שכל משפט יכול להתייחס רק למשפטים שנמוכים ממנו בהיררכיה. אוקיי? לא יכול להתייחס למשפטים שהם ברמה שלו. זה עיקרון אד הוק להכניס לתוך הבעיה, וכאילו לפתור. אבל בדיוק בגלל זה אמרתי שזה לא פתרון. כי הפרדוקס הוא פרדוקס בלוגיקה, לא במשפט. אתה יכול להכניס מה שאתה רוצה עד הוק. אז אתה יכול להגדיר שפה שבה אי אפשר להביע את הפרדוקס. אבל זה לא פתרון. זה פתרון לפרדוקס נוסח סטלין. כן, שאם אתה מביע בעיה, אז רופאים לך את הראש, ואז אין בעיה. זאת אומרת, אסור להביע את הבעיה. זה בעצם סוג הפתרון הזה. אז זה לא פותר שום דבר. אוקיי? זה בדיוק הנקודה, זה בדיוק מדגים אולי את ההבדל בין משפט לבין לוגיקה. בלוגיקה אתה לא יכול להכניס עקרונות אד הוק. מה שנכון נכון, מה שלא נכון לא נכון. זה לא, אתה לא יכול, אוקיי, בוא נציע שמה שאם הוא אמיתי אז הוא לא אמיתי, אז הוא לא יהיה אמיתי. אתה יכול להציע עד מחר, השאלה אם זה אמיתי או לא. זה לא תלוי בהגדרתך. בעולם המשפט אתה יכול להגיד, תראה, יש כלל כזה, הרי אפשר להכיל חלויות, זה חידוש משפטי. אותה מערכת שחידשה את זה שאפשר להכיל חלויות, מחדשת גם שאם החלות הזאת עוקרת את עצמה, אז אי אפשר להכיל אותה. בסדר, הפה שעשה הוא הפה שהתיר. כיוון שיש פה איזשהו חידוש משפטי, אז החידוש המשפטי הזה יכול להיות מסויג, יש לו תנאי. כן? עשינו תנאי עכשיו על החלת חלויות משפטיות. בתנאי שזה חלויות שהן עקביות, רק אותן אפשר להכיל. אין בעיה עם זה, זה בסדר, זה יכול לפתור בעיות. אבל רק בעיות מהחיים, לא בעיות בלוגיקה.
מה זה שונה מהמשולש המרובע של הרב
יצחק? כי משולש מרובע זה בעיה בלוגיקה. בדיוק הנקודה. בלוגיקה, אם זה משולש, אני לא יכול להכריז עליו כמרובע.
זה קונסטרנט על שפה. שפה היא לא
כל... לא, זה מה שאני אומר, זה לא שפה.
שאנחנו יודעים שאין להם משמעות בשפה.
בדיוק. לא, אין להם משמעות בשפה. אין, בעולם. אין דבר כזה בעולם משולש עגול, זה לא בשפה. הקושי בשפה משקף קושי בעולם. אין בעולם משולש עגול, לא שבשפה אין למונח משולש עגול משמעות.
אבל
יש בשפה מילים שאין להם משמעות, זה כן.
אני יכול להגיד בלה בלה בלה.
נכון, אז הוא מחליט להוסיף עוד איזה
חוק. אין בעיה, אבל הוא מוסיף בעיה לשפה. כי ההנחה של הפילוסופים האנליטיים זה שאין בעיות אמיתיות. אם יש בעיה, היא רק בעיה בשפה. אז בוא נבחר שפה אחרת שבה אי אפשר להביע את הבעיה. ואני אומר לא נכון. יש בעיות שהן בעיות אמיתיות. השפה רק משקפת אותן, כמו המשולש עגול. ואז מה אתה אומר לי? אתה אומר לי, בוא נגדר שפה אחרת שבה אי אפשר להביע את הבעיה. אז מה אמרת? זה הפתרון של סטלין. אתה בעצם אומר, אני מייצר שפה שבה אסור להביע את הבעיה, אי אפשר להביע את הבעיה, אז הכל בסדר, אין בעיה. אבל זה לא נכון, יש בעיה במציאות. אם יצרת שפה שלא יכולה להביע את הבעיה, פשוט יצרת שפה מצומצמת, מה לעשות? לא פתרת בזה שום בעיה. זה כמו להגיד, אם יש אריה שמאיים עליי, אני לא אסתכל. אסתכל למטה, כן, באתי ענה. ואז אין בעיה, אני לא מפחד, כי אני לא רואה את האריה. הוא יטרוף אותי אם אני מפחד או לא מפחד. אוקיי? אני לא יכול לפתור את הבעיה על ידי התייחסות לייצוגים שלה. אני צריך לפתור אותה. זה לא עוזר לטפל בייצוגים, בשפה שמייצגת אותה. זה בהנחה שבאמת יש בעיה בעולם. יש טענות של פילוסופים אנליטיים שאומרים, לא יכול להיות שיש בעיה בעולם, העולם חייב להיות עקבי. אם יש משהו לא עקבי, זה רק בג אצלנו, בחשיבה שלנו. ואז הם אומרים, טוב, אז בוא נציע פריימוורק אחר, מסגרת חשיבה אחרת, שבה אין את הבעיה, ואז זה בסדר, כי כל הבעיה הייתה רק במסגרת החשיבה שלנו. אני חושב שזה לא שכנע אותי. זאת אומרת, אני חושב שיש פה בעיה אמיתית. נראה לי שהשפה של ראסל היא מלאכותית. למה שמשפט לא יוכל להתייחס למשפטים שהם כמוהו ברמה? יש משפטים, אגב, שמתייחסים למשפטים ברמה שלהם ולא מובילים לפרדוקס. למה אותם אתה אוסר? סתם, כי זה פותר לך את הבעיה.
אתה אוסר כי אתה צריך כלל.
כן, בדיוק, כי אתה צריך כלל. אז זה מראה שהכלל הזה הוא לא נכון, זה סתם כלל אד הוק. אד הוק לפתור דברים זה לא מעניין, גם לא חשוב. אוקיי, אז באמת, כשאנחנו מדברים על התייחסויות, על לולאות כאלה, ברובד הלוגי, אי אפשר לפתור אותם. כי בשביל לפתור לולאות או פרדוקסים, צריך, דיברתי על הפעם הקודמת, צריך לצאת מחוץ למערכת, כמו משפט גדל. צריך לצאת מחוץ למערכת. להסתכל על המערכת מבחוץ, לא בתוך מערכת הכללים הזאת. כך מוכיחים את משפט גדל. כן, שיוצאים החוצה וחושבים על המערכת, לא חושבים בתוך המערכת. למשפט הזה אין הוכחה בתוך המערכת, מתוך הכלים של המערכת, אבל כשאני מסתכל על המערכת, אני רואה שאם אני אניח את ההפך זה יביא אותי לסתירה, אז יש לי הוכחה. בסדר? אז גם פה אותו דבר, כשאתה פותר פרדוקסים זה תמיד לצאת מחוץ למערכת. עכשיו כשהמערכת שלך היא הלוגיקה הבסיסית של אמת ושקר, אין דבר כזה לצאת מחוץ למערכת. זאת המסגרת הכי חיצונית שיש. אז לצאת מחוץ עלה זה להגיע למחוזות הנונסנס. כן, זה לואיס קארול. זה לא, אין דבר כזה לצאת מחוץ למסגרת הלוגיקה. עד הלוגיקה אפשר לצאת. כל מערכת פנימית, הלכה, פיזיקה, מה שאתם רוצים, אפשר לצאת החוצה ולהגיד אני לא מחויב לכללים האלה, או אני אוסיף עוד כללים כאלה אחרים. אבל לצאת מחוץ למערכת הלוגית, מה, שאמיתי ושקרי בו זמנית גם בסדר?
יש כללים, יהיו
כללים אחרים. לא, הכללים הם הכללים ש... עוד פעם, אתה מניח שמערכת לוגית זה משהו שהוא... נמצא אצלי, לא משקף את ה...
מבנה שאני בונה.
שהוא לא משקף איזושהי אמת. לא, אני מדבר על עקרון הסתירה, לא כלל עסק. גם כלל עסק, אגב, זה אותו דבר. אבל עקרון הסתירה, שלא יכול להיות דבר נכון והיפוכו נכון בו זמנית. מה, אני יכול לבנות מערכת שבה זה כן? אז אם ככה, אז אני אבנה מערכת שבה זה כן, ואז כל משפט שתגיד לי במערכת הוא גם נכון וגם לא נכון בו זמנית. אין דבר כזה. אין מערכת שיכולה לחרוג בחוקי הלוגיקה הבסיסיים. יש לפעמים מערכות שמגדירות לעצמן לוגיקה משלהן, אבל זה שימוש מושאל במונח לוגיקה. יש מבנה לוגי שאני יכול להגדיר אותו כאיזשהו לוגיקה אחרת, אבל זה סתם שימוש מושאל. כשאני מדבר על לוגיקה, אני מדבר על הכללים שנכונים באמת, לא על הכללים שאני בונה אותם לצרכים מסוימים. אוקיי? יש למשל טרסקי באחד הספרים שלו על לוגיקה, אז הוא מציג שם את הביולוגיה ואת הפיזיקה, או תחומים מסוימים של הביולוגיה ושל הפיזיקה, כמערכת אקסיומטית. כאילו זה המתמטיקה. מה שמעורר שאלות מאוד מעניינות. מה ההבדל בין מדע למתמטיקה, אם אפשר להציג את זה כאיזושהי מערכת אקסיומטית. אבל ברור שזה לא באמת מתמטיקה. זאת אומרת שאת האקסיומות הוצאת מתצפית. משם והלאה, כללי הגזירה, זאת מתמטיקה. אוקיי, אז מה? ברור, כאן אנחנו חושבים בכל תחום. אבל השאלה מאיפה באות הנחות היסוד? בלוגיקה אין הנחות יסוד. אין הנחות יסוד שמכוחן יוצא עקרון הסתירה. עקרון הסתירה הוא פשוט נכון נקודה. זה לא תוצאה של איזה שהן הנחות ששאובות מתצפית או חקיקה בכנסת, או מהלכה, או מאיזשהו מקור שיכול גם להגיד לי, אוקיי, זה מסויג. זה פשוט נכון כי זה נכון. אי אפשר לסייג את זה. אוקיי? ולכן, לפתור בעיות לוגיות אמיתיות אי אפשר בצורה כזאת. זה רק בעיות מהחיים. או פיזיקה, או משפט, או משהו שקשור איזשהו לעולם, לא, או ליצירה מלאכותית כלשהי, לא ללוגיקה התאורה עצמה. בלוגיקה התאורה עצמה אי אפשר לפתור ככה את הפרדוקסים האלה. אותו דבר כמו, למשל, פרדוקס הספר, כן, שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. זה גם פרדוקס שהוא בעצם פרדוקס בלוגיקה. תקלו עליו, הרי הספר פה לא חשוב. ה-X שעושה Y לכל Z שלא עושה Y לעצמו. זה הרי לא משנה, לא מדובר פה על ספרים ואנשים, זה מבנה לוגי. אוקיי? המבנה הלוגי הזה הוא פרדלי. אי אפשר לפתור את זה באמצעות העיקרון של רב שמעון שקופ. כי אתה לא יכול להגדיר את החלות שאם היא לא עקבית, אז היא לא חלה. אין פה שום הנחה שאתה מוסיף מעולם המשפט או מעולם הפיזיקה. זאת לוגיקה צרופה. לוגיקה צרופה, או שזה נכון או שזה לא נכון. אתה לא יכול לפתור את זה באופן הזה. אתה יכול להגיד, המשמעות של המשפט, ספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם, אין ספר כזה. אין ספר כזה. כי אם היה ספר כזה, הוא היה סותר את עצמו. זה הוכחה בדרך השלילה שאין ספר כזה. ושהמשפט הזה הוא נונסנס, הוא לא אומר כלום. הוא לא מבטא רעיון. כי אין באמת ספר שיכול לספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם. אז הביטוי שאומר ספר שמספר את כל האנשים שלא מספרים את עצמם הוא ביטוי רק מתוכן. אין ביטוי כזה. זה אפשר להגיד. הוכחה בדרך השלילה, כי מה לו תוכן הוא היה מוביל לסתירה.
כמו
משולש עגול, או כמו, כן, דיברנו על זה שמה קורה כשכדור שחודר כל קיר פוגש קיר שעוצר כל כדור. דיברנו על זה, לא? מה קורה אז? מה אתם אומרים?
אין דבר כזה.
אין דבר כזה. אם יש קיר שעוצר כל כדור, אז אין כדור שחודר כל קיר. ולהפך. לא יכול להיות שיש שניהם. אוקיי? זה נשמעת שאלה נורא אינטליגנטית. אפשר להגיד כן, אפשר להגיד לא. אבל פה לא התשובה כן נכונה, ולא התשובה לא נכונה. זה נונסנס. אין משמעות לשאלה. התשובה היא לא כן ולא לא. התשובה היא שאין שאלה. תסביר לי את השאלה, אני לא מביא את השאלה שלך. כשתסביר לי את השאלה, אני אענה לך. כן, לא, אני אנסה לענות לך. אוקיי? אז הרבה פעמים אנחנו אומרים דברים שנראים לנו בעלי משמעות, אבל בעצם הם לא מחביאים מאחוריהם שום משמעות. זה הנעת שפתיים.
כמו האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן שהוא לא יכול להרים אותו.
פיתומי מילי בעלמא בלשון חז"ל. זאת אומרת, זה רק פיתומי דברים. הם לא מבטאים תוכן. דיבור בדרך כלל אמור לבטא תוכן. אם הדיבור הוא רק הנעת שפתיים או הוצאת רוח, זה לא דיבור.
במה זה משנה למישהו
לשמר בצלעות? תודה רבה.
תודה רבה. תודה.
גם, אז אם אני מבין כל מילה, אני אפילו מרגיש שאני מבין את החיבור ביניהם, אבל זאת השאלה, זה רק מילים.
אז למה משולש עגול זה מה שפשוט אין בעולם?
לא, אין דבר כזה לא בעולם. המושג הוא סתירתי, אין לו משמעות. הוא חסר פשר. לכן במילה גם כנראה אין בעולם. אבל הוא חסר פשר. אפילו לא יכול בעצם להגיד שאין דבר כזה בעולם, כי אני לא יודע על מה אני מדבר כשאני מדבר על זה. כן, גם המשפט שהוא איננו בעולם, משפט כזה גם מכיל איזשהו מושג שאין לו פשר, אז מה, זה גם לא אומר כלום. אני לא יכול להגיד על זה כלום. זה לא שאני אין את זה בעולם. זה שימוש מושאל להגיד שאין את זה בעולם. הכוונה שאין דבר כזה, זה חסר פשר. זה הכוונה. דיברנו על זה שחוקי הלוגיקה מול חוקי הפיזיקה, ואם הקדוש ברוך הוא כפוף לחוקי הלוגיקה או שרק לחוקי הפיזיקה, כן, אז... אוקיי. אז זה לגבי פרדוקסים לוגיים ומתמטיים. בואו נראה מקרים נוספים של לולאות. למשל, הזכרתי את זה, אני חושב, בסוף הפעם הקודמת. יש אחד בשם הרב יואב רוזנטל, הוא במאמר שלו, זה מופיע, הפרדוקס הזה. ראובן גירש את אשתו על מנת שהיא תינשא לשמעון. היא כן תינשא לשמעון, אוקיי? והיא נישאה ללוי. ואז היא עזבה את לוי בלי גט. בסדר? ונישאה לשמעון. בלי גט. ונישאה לשמעון. עזבה את לוי פיזית, זאת אומרת, הלכה לביתו של לוי. עזבה את שמעון והלכה לביתו של לוי. אבל היא עזבה את זה בלי גט. אוקיי? ומה קרה? אז אם היא... סליחה, התנאי הוא על לוי, לא על שמעון. התנאי הוא על לוי.
אבל שתהיה ברציפות ללוי, כן?
לא, לא. תנאי שתינשא ללוי, כן.
תמיד יש את האופציה
הזאת. נכון. ולכן אני אומר, כשהוא גירש אותה, בתנאי שתינשא ללוי...
תוך 5 שנים.
מה הפרדוקס? לא משנה, תוך 5 שנים, לא חשוב.
ועוד עברו 5 שנים.
לא, אפילו אם עברו, נגיד שחמש שנים, לא חשוב. דבר בתוך הזמן הזה, עכשיו היא ניסה ללוי. מה קורה שם? אז אם היא ניסה ללוי, אז היא קיימה את התנאי, נכון? אם היא קיימה את התנאי, אז היא הייתה מגורשת, אז היא נשואה לשמעון. כי היא לא אשתו של ראובן, כי הוא גירש אותה והגירושין בסדר. אז היא נשואה לשמעון. האם היא עזבה את שמעון בלי גט והיא נשואה לשמעון, אז הקידושים שלה ללוי לא חלים. אבל אם היא לא נישאה ללוי, אז היא לא קיימה את התנאי, אז היא לא מגורשת מראובן. אם היא לא מגורשת מראובן, היא אשתו של ראובן, אז הנישואים לשמעון לא תקפים, כי יש את איש. האם הם לא תקפים, אז מה אכפת לי שהיא עזבה אותו, היא יכולה להתחתן עם לוי. מה הבעיה? וכן הלאה. כן, זה אותו מהלך, רק הפעם קידושים על מנת שכן תינשא, לא על מנת שלא תינשא. זה רעיון דומה. גם פה, כמובן, זה הולך אותו דבר. עם שני העקרונות של רב שמעון, עקרון העקביות והפריסה על ציר, על הציר הבדיוני הזה, כאילו זמן, אפשר לפתור את זה בדיוק באותה צורה. כשהיא מגורשת בגירושים הראשונים, אין שום בעיה.
לא, יכולה... לא, אבל אז יש בעיה יותר קשה פה. כי זאת אומרת שהקידושים ללוי לא תופסים, לא יכולים לתפוס.
נכון.
זאת אומרת שעקרונית אנחנו עומדים כבר היום, ברגע הזה, שהוא לא יקיים את התנאי.
נכון. ואז... זה גם המצב במקרה של גיטים. זה אותו
לא,
מצב.
הוא לא קיים את התנאי, ואז הגט לא...
לא גט, נכון.
הגט לא גט.
וזהו.
הגט לא גט, ואז הקידושין לשמעון לא חלו, ועברה שם איסור אשת איש.
נכון. כן. אז זה, זה, זה חלות שאם היא חלה, אז היא עוקרת את עצמה, אז היא לא חלה. אוקיי, עכשיו מקרה שלישי, זה מקרה מעניין, כי אחרי ששמתי לב לזה שאצל רב שמעון שקופ צריך עוד הנחה, שהוא לא אומר אותה, ההנחה הזאת של הפריסה של האירועים בזה אחר זה, פתאום נתקלתי במקרה של למיטב הבנתי, מספיק רק ההנחה הזאת. לא צריך את עקרון העקביות כדי לפתור אותו. את עקרון העקביות לא יכול לפתור שום בעיה בלי להניח גם את הפריסה. כי על מה תיישם אותו? אתה צריך להניח שלב אחרי שלב. אבל פה מתברר שיש מקרה שהפריסה לבדה פותרת את הבעיה, לא צריך את עקרון העקביות. תראו את המקרה. כן, זה פשוט מנחם משיב, רב חיים ברלין. פשוט מנחם משיב בסימן א'. הוא כותב ככה. מגרש את אשתו על תנאי, מעכשיו ולאחר למד יום. שבמשך למד יום הללו, אם תיזהר מלאכול דבר איסור, יהיה גט. בסדר? הוא מגרש אותה בתנאי ש-30 יום היא לא תאכל דבר איסור. אם היא תאכל דבר איסור, הגירושין בטלים. ואם תטעם שום דבר איסור, לא יהיה גט. ובתוך למד יום, נדרה על כיכר בקונם. בתוך ה-30 יום האלה, אחרי הגירושין, נגיד אחרי שבוע, היא אמרה, קונם כיכר זו עליי. כיכר הלחם הזאת אסורה עליי כנדר. אוקיי? טוב. הבעל, שגירש אותה קודם, הפר לה את הנדר ביום שומרו. הבעל יכול להפר את נדרי אשתו ביום שומרו, נדרי עינוי נפש וכו', אפשר להפר ביום שומרו.
זה לא הבעל.
אוקיי, זו השאלה.
היא אישה לא עמדה בפיתוי
ואחרי. והיא כמובן אכלה את זה. הוא הפר לה. הוא הפר לה. אז אין בעיה, היא יכולה לאכול. מה קרה עכשיו? אם זה לא אסור, זה לא אסור, כי הוא הפר לה, בסדר? אז היא לא אכלה דבר איסור. אם היא לא אכלה דבר איסור, אז הגירושין קיימים. אם הגירושין קיימים, אז הוא לא הבעל, הוא לא יכול להפר לה. זה לא אשתו. אבל אם הוא לא הפר לה, אז היא אכלה דבר איסור. אם היא אכלה דבר איסור, אז הוא כן הבעל, בגלל שהגירושין בטלו. ואז הוא כן יכול להפר לה וכן הלאה. אוקיי? עכשיו כאן, לפי החשבון שלי, לא צריך אפילו את עקרון אי-הוודאות, את עקרון העקביות, סליחה, את עקרון העקביות, אלא מספיק העיקרון של הפריסה על פני ציר הזמן. בואו נתחיל לעשות את החשבון. הוא מגרש אותה בתנאי שלא תאכל איסור. זה אין בעיה בכלל, נכון? זה עומד בקריטריון העקביות, הכל בסדר. אחרי זה היא נודרת. הנדר הזה גם בסדר. היא יכולה לעמוד בנדר ולא לאכול, ואז לא ייווצר שום בעיה, נכון? זה לא נדר שעוקר את עצמו, בהכרח. אז הנדר גם חל. עכשיו היא באה לאכול... אז היא כבר גרושה. היא באה לאכול את הכיכר.
אין פה בעיה של חלות בכלל.
זהו, זה לא חלות, זה אכילה. זה הלוגיקה, זה לא משפט. זה עובדה, זה לא חלות. אז עכשיו, היא באה לאכול את הכיכר, נכון?
לפני שאת התיר לה?
לא, הוא התיר לה, ביום שמו. הוא התיר לה ביום שמו.
מה שיוצר את כל הבלגן זה פעולת האכילה, לא חלות של משהו.
אבל הוא לא בעלה. הוא לא בעלה, נכון? אז אם הוא לא בעלה, אז ההפרה הזאת לא שווה כלום. אוקיי? אז הכיכר אסורה. עכשיו היא אוכלת את זה. זה ודאי חל. אין פה מה שהיא אכול, היא אכלה. זה לא חלות, זה לא פעולה משפטית. זה פעולה פיזית, היא אכלה משהו. פה אתה לא יכול ליישם את מה שרב שמעון שקופ אומר.
כמו שתיית יין, שאמרנו מקודם.
מה?
כמו שתיית יין, שאמרנו
מקודם. בדיוק. זה לא פעולה משפטית שאתה יכול להכיל עליה אילוצים כאלה שכל חלות שאם היא חלה אז היא לא חלה, אז היא לא חלה. כן, שאי אפשר להכיל את החלות הזאת. מה זה אי אפשר לאכול? היא אכלה, זאת העובדה. פשוט אכלה. אז היא אכלה איסור. ברגע שהיא אכלה איסור, מה קרה? היא עברה על התנאי. זה גירושין בטלים. בסדר? אם גירושין בטלים, אז הוא היה בעלה כשהוא הפר לה. נכון? אז עכשיו הוא הפר לה, אז בעצם זה לא היה אסור עליה. נכון? עכשיו, זה לא היה אסור עליה, אז כשהיא אכלה, היא לא אכלה איסור. אם היא לא אכלה איסור, אז היא לא עברה על התנאי. נכון? ואז מה יקרה?
כן מגורשת.
ואז היא לא עברה על התנאי, ואז היא כן מגורשת. אז היא כן מגורשת. זאת אומרת, יש באיזשהו שלב מצב שבו היא נשארת מגורשת, ואתה רוצה להחזיר אותה להיות אשת איש, כי היא עברה על התנאי, נכון? כי אם הוא בעלה, אז היא אכלה ביום שום, אז הוא, אם הוא לא בעלה, אז היא לא הפר, ואז היא אכלה איסור, ואז היא תחזור להיות אשתו, כי היא לא מגורשת, נכון? אבל אין דבר, איך היא חוזרת להיות אשתו? הוא לא קידש אותה.
היא לא חוזרת להיות אשתו.
אלא?
הגט לא...
זה בדיוק הנקודה. אם אני אומר שהאירועים קורים רגע אחרי רגע, ההנחה הראשונה של רב שמעון שקוף, אז עכשיו היא כבר מגורשת. אתה רוצה להגיד שאחרי שהיא מגורשת היא תחזור להיות נשואה, אי אפשר לחזור להיות נשואה.
רגע, מה קרה סתם תנאי? הוא אמר, זה בתנאי שלא תשתי יין 30 יום, והיא שתתה יין אחרי 20 יום.
אין בעיה.
אז מה, היא חוזרת להיות אשתו?
ודאי, כי המעשה מראש מוגדר להיות מעשה בתנאי.
אז אותו דבר גם פה?
לא, פה היא חוזרת...
שלא תוכלי דבר איסור.
פה היא חוזרת להיות אשתו.
אותו דבר בדיוק.
לא. פה היא חוזרת להיות אשתו. רגע, תן לי רגע לחשוב.
היא אכלה
דבר איסור, ואז היא עברה לתנאי. אם היא עברה לתנאי,
אז
הגירושין בטלו. ואז הוא מפר לה ביום שומרו, אז היא אשתו, כן?
כן.
הוא מפר לה ביום שומרו, ואז היא בעצם לא, לא, זה הולך הפוך. ואז הגירושין בטלו, אז היא אשתו, נכון? ועכשיו מה קרה? אם היא אשתו, אז הוא הפר לה, נכון? ואז היא אכלה, אוקיי? עכשיו, ברגע שהיא אכלה, זה לא היה איסור, נכון? אז היא לא עברה על התנאי. אבל היא כבר אשתו, הגירושין כבר בטלו. זה לא יחזור עכשיו, היא לא תחזור עכשיו להיות מגורשת, זה עובד על הצד ההפוך, לא על הצד שחוזרת להיות אשתו. הרי הגירושין כבר בטלו! הרי ההנחה של רב שמעון זה ששלב קורה אחרי שלב. אנחנו נמצאים כרגע בשלב שהגירושין בטלו. עכשיו, מה אתה רוצה שיקרה? הגירושין בטלו, זאת אומרת, היא אשתו. הוא לא נתן עוד גט. אין, הגט בטל, זהו. עכשיו, מה אתה רוצה שיקרה? מה, שהיא תחזור להיות פתאום עכשיו מגורשת? איך? צריך לתת לה עוד גט בשביל זה. היא כבר אשתו. תנאי, אתה צודק. תנאי יכול לבטל החוק, כמו תנאי רגיל. אבל זה לבטל את הגירושין, שתחזור להיות אשתו. אבל איך מבטלים את זה שהיא חזרה להיות אשתו? את זה אתה לא יכול לבטל.
ואז מה יקרה בפועל?
ואז מה שיקרה זה שהיא אשתו.
שהיא אשתו?
כן, היא אשתו והיא אכלה יותר.
היא אכלה יותר
והיא... היא אשתו, ולא ניצלנו את עקרון העקביות.
כן.
זה בלי עקרון העקביות, כיוון שהאכילה זה לא חלות, שאתה יכול להגיד שאם היא חלה היא לא חלה, אז אי אפשר להאכיל אותה.
בפועל מה שיקרה שהיא אשתו.
נכון, היא אשתו והיא לא אכלה איסור.
זה למעשה לא לופ.
לא, זה כן לופ.
הוא נעצר.
לא, תיאורטית זה כן לופ. הרי אם היא אכלה דבר שהוא לא אסור, אז היא לא עברה על התנאי, אז היא לא אשתו, אז היא גורשה. הנקודה היא כזאת, אבל זה בדיוק הנקודה, שברגע שכבר בטל הגט, ועכשיו היא אשתו, אז אי אפשר לבטל ביטול. עכשיו, יש תשובת הראש על מישהו ששלח שליח, והוא ביטל אותו. ביטל את השליח, בסדר? עכשיו הוא רצה לבטל את הביטול. להפוך אותו להיות שליח בחזרה, אפשר? ראש אומר, אי אפשר. למה? כי אחרי שביטלת את השליחות, אמרנו, נגמר. אתה רוצה שיש שליח שלך, תמנה אותו מחדש. אי אפשר לבטל ביטול. ביטול זה לא יש. ביטול זה ביטול של משהו אחר. אתה לא יכול לבטל ביטולים. אתה יכול לבטל מעשים, אתה לא יכול לבטל ביטולים. אוקיי? אז גם פה אותו דבר. אז ביטלתי את הגט. מה אתה רוצה? לבטל את הביטול של הגט? אי אפשר לבטל ביטולים. הביטול של הגט לא מותנה בתנאי שהיא תאכל.
זהו, שאי אפשר לבטל
ביטול. את הגט מותנה בתנאי.
אז למעשה נעצר בגלל שאי אפשר לבטל ביטול.
כן, אבל זה רק בגלל העיקרון של רב שמעון שקוף. כי בלי זה אני לא מבטל ביטול, זה קורה באותו רגע, זה לא קרה, קודם היה ביטול ואחרי זה באתי לבטל אותו. אני צריך להתייחס לזה כאירועים עוקבים, לכן זה מקרה חריג, היחיד שאני פגשתי, יכול להיות שיש עוד, אבל זה היחיד שאני פגשתי ויש פה כמה וכמה כאלה, לולאות כאלה.
אבל...
כן.
המקרה שאתה דיברת עליו לגבי האישה שאכלה יותר בסוף, הוא בעצם אמרת שזה מוגבל ל-30 יום, ואז בסדר, פשוט מאוד, אם יהיו 30 יום, האישה המגורשת שלו עם ישראל. מה יקרה אם הוא לא מקנה 30 יום?
אלא לעולם.
הוא אומר, על מעט שלא תוכלי איסור.
לעולם?
כן.
זה לא...
אתה לא יכול לפתור את זה.
זה לא קריטות. התנאי בטל.
למה?
תנאי שמגביל את האישה לעולם, פוסל את התנאי. אי אפשר לתנות תנאי. זה דין.
אבל זה לא הגבלה על מצווה, זה הגבלה על איסור, שלא תוכל איסור.
כן, אבל לעולם.
לא משנה, כל תנאי. כל תנאי שמגביל את האישה, לא משנה על איסור או לא על איסור, אם התנאי הוא תנאי עולמי, זה פוגם בקריטות. את הגט צריך להביא אותנו למצב שבזמן סופי היא תהיה מותרת ללא שום מגבלות. זה כלל כזה של קריטות.
יש בחלות, הגירושים עצמם, הגט עצמו, הרי הוא לא חל מיד, יכול מהיום
הוא
לאחר 30 יום.
לא, לא, הוא חל מיד.
ביטוי לא מדויק, אגב, מהיום לאחר 30 יום. מנסח את זה לא מדויק. זה המנת.
המנת לא תוכלי 30 יום.
הוא באמת משתמש פה בביטוי לא מוצלח. כי עכשיו הוא לאחר 30 יום זה גדל לבנה. זה משהו
שזה יקרה אז.
זה נבנה בהדרגה עד אז.
זה חלוץ, לא?
זה חלוץ שנבנית בהדרגה עד אז. אבל פה החלוץ זה הדבר הראשון. האכילה היא לא חלוץ, היא פעולה.
האכילה לא, אבל הגט.
אבל הגט אין בעיה.
הגט הוא מיידית.
לא, אני אומר, אם... במקרה שאומרים, מעכשיו הוא לאחר 30 יום זה נקרא חלוץ, לא?
כל גט הוא חלוט, מה זאת אומרת זה
נקרא
חלוט?
קרה, הוא...
עכשיו ולאחר 30 יום, פירושו של דבר שהגירושים נבנים לאורך ה-30 יום, להלכה, מחלוקת המוראים. אבל להלכה הגירושים נבנים לאורך ה-30 יום האלה. הם כאילו מתחזקים עד שמגיעים לעוצמה מלאה בסוף ה-30 יום.
זה עובדה או שזה
חלוט? לא, זה חלוט.
גט זה חלוט.
בוודאי. כן, בוודאי.
טוב, זה מקרה פה
או לא. כל גט, לא משנה אם עכשיו לאחר למד או... על מנת, כל גט, זה חלוט, ברור, זה לא עובדה. אוקיי, אז בעצם יש כאן מקרה שבו אנחנו עוצרים את הלולאה בלי להיזקק לעקרון העקביות, אלא רק עם העיקרון הסמוי שרב שמעון שקופ מניח אותו אפילו בלי להגיד אותו. בעצם הוא מספיק לבד. עקרון העקביות לא יכול להופיע בלעדיו, אבל הוא יכול לעבוד גם בלי עקרון העקביות.
זה מסך גם עוד עיקרון, שאי אפשר לבטל ביטול.
כן, אבל זה, אני חושב שזה דבר, כן, זה ברור. אוקיי.
אם היום יש את זה,
מה?
למדו ורדו. רדו זה מחשב, זה ביטול של ביטול.
רדו?
קונטרול וואי, מבטל את
הרדו. אתה יכול להגדיר את זה, שאתה בונה מחדש.
לא מכיר, אבל אוקיי.
אתה עושה מחדש.
זה ביטול של ביטול.
כלפיך זה ביטול של ביטול, אבל אתה מבין שבמחשב זה לא עובד ככה. כי במחשב, אם היית מיישם את זה בחומרה כביטול של ביטול, לא היה דבר כזה. זה בדיוק הנקודה. בפיזיקה או בדבר שמתרחש, לא יכול להיות. בלוגיקה אתה יכול להגדיר מה שאתה רוצה. אתה קורא לזה ביטול של ביטול, לא זה שום דבר. אם בחומרה היית עושה מנגנון של ביטול של ביטול, לא היה דבר כזה. אין דבר כזה.
ניסוע
רוורס. כן, ניסוע רוורס זה פעולה פוזיטיבית, זה לא פעולה נגטיבית.
אתה לא יכול לבטל הורדה של מפסק, אתה יכול להרים אותו מחדש.
אז יש שאלה... שאלה נוספת, מה קורה, נדמה לי שאולי גם הכרתי את זה, גט שהיה נכתב שלא לשמה, מנחס חינוך, כן? גט שהיה נכתב שלא לשמה, הוא בשבת...
הכל עם גיטים,
כל ה... כן, לא, אבל יש עוד מעט אני אביא דוגמאות לא עם גיטים. הוא בשבת העביר עליו קולמוס לשמה במזיד. בסדר? הגט נכתב לא לשמה.
חושב שהזכרת
את זה. זה גט פסוק, כן. בסוף השבוע הקודם אמרתי את זה בתור דוגמה, אמרתי שאני אפרט את זה. אז אני אומר, הגט נכתב לא לשמה, ובשבת הוא העביר על האותיות עוד פעם קולמוס, כתב אותם מחדש על האותיות, אבל הפעם לשמה. בהלכות גיטין זה מכשיר את הגט. למה? כתב על גבי כתב בדרך כלל הוא לא כתב, וכיוון שהכתב הראשון לא נכתב לשמה, הכתב השני נכתב לשמה,
זה כאילו...
אז יש פה תוספת. זה חל על הכתב הראשון, וזה הכתב הרלוונטי של הגט. ולכן עכשיו הגט כתוב לשמה והוא קשר. אלא מה? אני עשיתי את זה במזיד בשבת. את הכתיבה השנייה. אז מה קורה?
הוא לא גירש בשבת, הוא רק כתב.
לא, כתב את הגט. לא מדובר על חלות הגירושים, מדובר על כשרות הגט.
אז מה...
כשרות הגט.
כשרות הגט.
לא, מה מזיד פה? הוא לא כתב בשבת, הוא רק...
כתב בשבת.
כתב בשבת.
כתב לשמה בשבת.
לא, הוא העביר את הקולמוס, לקח קולמוס וכתב בשבת. לשמה. אך הוא כתב על גבי אותיות שכבר כתובות. בהלכות שבת כתיבה על גבי כתיבה אתה פטור.
גם במזיד.
גם במזיד, אתה לא כתבת. איסור
דרבנן.
כן, איסור דרבנן, אבל אין איסור תורה, זה לא כותב. כי לא עשית שום דבר, היו אותיות ונשארו אותיות. אוקיי? אז אתה פטור. אבל אם יש בכתב הזה חידוש נוסף, למשל פה, שיש את החידוש של לשמה, שהוא מכשיר את הגט, אז זה כן איסור, גם בשבת. אתה חייב סקילה. לא, אבל אם עשית כתיבה לשמה, אז הכתיבה הזאת היא משמעותית מבחינת הלכות גירושין. ברגע שהיא משמעותית מבחינת הלכות גירושין, אז גם בשבת זה נחשבת כתיבה משמעותית.
לקחת נייר ועשית ממנו גט.
כן, בדיוק. ואז זו כתיבה משמעותית. כמו אות אחת בסוף ספר.
מה? גם מתקן.
כן, אבל לא פה הלכות כתיבה. אז נגיד אות אחת בסוף ספר, בדרך כלל בכותב צריך שתי אותיות, נכון? כדי לעבור בשבת. אבל בסוף ספר אות אחת מספיקה. למה? כי אות אחת הופכת משהו שהוא לא ספר לכן ספר, זה משמעותי. אז זה גם אותו דבר, הכתיבה, הלשמה שהוא רלוונטי לגבי הלכות גיטין, הופך את הכתיבה השנייה לכתיבה משמעותית. אז מבחינת הלכות שבת, עכשיו אתה חייב סקילה. עשית את זה במזיד. אני בזיד, עדים והתראה, הכל בסדר. אוקיי, אז אני חייב סקילה. אז אומר המתחס חינוך, והנה וכתב גט במזיד בשבת הרמומר. ואינו גט. מומר שכותב גט, גט לא גט.
אם זה לא גט, אז זה לא כתב.
בתורת גיטין וקידושין, זה לא גט בכלל.
אם זה לא גט, אז זה לא כתב.
אך כאן אם נאמר דאינו גט, דהו מומר, באמת אם אינו גט, לא חילל שבת כתב, כלל. זה כתב על גבי כתב שרי בשבת. כל מה שאני נהייתי מומר, זה היה בגלל שהגט הזה הוא כשר. בזה שכתבתי אותו לשמה, הפכתי את הגט לכשר, בזה עשיתי עבירה בשבת והפכתי למומר. ברגע שאני מומר, אז הגט לא כשר. אם הגט לא כשר, אז הכתיבה הזאת לא עשתה שום דבר על הדף הזה. אז אם ככה, אז לא עשיתי חילול שבת, אז אני לא מומר. אם אני לא מומר, אז זה כן גט וכן הלאה. כן, זה עוד פעם אותו עיקרון. מה עושים במצב כזה? בואו נעשה עוד פעם את החשבון של רב שמעון שקוף. בסדר? אז הוא כתב את הגט לשמה.
ברגע שהוא כתב את... כאן זה הצירה בחלות.
מה?
כאן זה הצירה בחלות.
כאן אפשר לעשות את המהלך
של רב שמעון שקוף. חלות של...
וגם מומר, להפוך אותו למומר, זה גם סוג של חלות. זה עובדה. אז לכן פה באמת אפשר ליישם את העיקרון של רב שמעון שקוף, ולהגיד, הוא כתב על גבי הכתב שכתוב כבר, כתב לשמה, כרגע הגט הוא גט כשר, ואז כתוצאה מזה הוא בעצם עבר אל חילול שבת.
הוא לא יכול להיות גט כשר, כי זה יעשה אותו ללא כשר.
בדיוק, והוא הפך למומר, המומר מבטל את ה...
כמו הקידושים,
תודה. מבטל את הגט, וזה הכל, בדיוק. אוקיי? אז לכן פה, זו עוד דוגמה. יש דוגמאות נוספות, אם אתם רוצים, לא על גירושים. כן? אם הוא עובר...
משהו על קידושים.
מה? כן, לא, יש דברים אחרים לגמרי. אתם רוצים דבר אחר לגמרי. כשרות עדים לעדות החודש. בסדר? ביום 30 של אדר, באו שני עדים כשרים שראו את החודש כדי לקדשו היום. בסדר? ובאו עדים שנולדו י"ג שנה קודם בראש חודש ניסן. העדים נולדו בראש חודש ניסן לפני 13 שנה. הם בני 13 בדיוק הוכשרו לעדות. אוקיי? עכשיו בראש חודש ניסן הם נהיו גדולים. ועכשיו הם מזימים את העדים הכשרים. העדים האלה שנולדו לפני 13 שנה, מזימים את העדים הכשרים. הם לא יכולתם לראות.
אם הם מזימים, אז זה לא ראש חודש.
אם הם מזימים, אז זה לא ראש חודש.
אז הם לא עדים.
אז הם עוד לא בני 13, אז הם לא עדים. אם הם לא עדים, אז זה לא עוזם, אז הם כן עדים וכן הלאה. אוקיי? אז הנה למשל שוב לולה. אבל שוב פעם, פה מדובר על חלויות. אין בעיה ברמה העקרונית. מדובר על חלויות בגלל שפה זה לא... שום דבר פה הוא לא עובדה. זו שאלה מה בית דין קובע. זה לא שאלה...
אבל מה שרב שמעון שקוף קובע, לגבי מה שאמרנו עם העניין שהפריסה סדר הזמן והעניין השני, זה משהו שעיקרון הלכתי שנפסק, או שזה רק סברה בעלמא?
אבל זה נקרא נפסק. הוא טוען שזה מה שעומד בבסיס דברי התוספות בגירושים. בלי זה אתה לא יכול להבין את התוספות.
התוספות פסק, אני לא מסביר.
יש עוד מישהו שזה כמו רב שמעון?
אף אחד לא אומר את זה במפורש, חוץ מכל אלה שמצטטים אותו, אלה שעלו אחריו. אבל אף אחד לא אמר את זה לפניו, בסדר? תמיד יש מישהו ראשון, גם לפני תוספות, אף אחד לא אמר את מה שתוספות אמר. יש את הראשון, זה לא פוסל אותך. מותר להיות ראשון. תמיד חייב להיות מישהו ראשון, לא? אוקיי, יש... עוד דוגמאות. טוב, ניבור, יש פה דוגמאות מסובכות שאני לא אכנס אליהן. יש, כן, הפרדוקס של הדיין הגר. בסדר? ביבמות בדף מ"ז. או, לא תעזבו את היבמות, זה גמרא שממנה אני יכול להוציא את הפרדוקס הזה. הפרדוקס, זה פעם מישהו שאל אותי, נדמה לי, את הפרדוקס הזה. לא מצאתי את זה באיזשהו מקום. מישהו שאל אותי פעם את זה, אני לא זוכר כבר. כן? גויה שהתגיירה, נולד לילד, אחרי שהתגיירה. הוא נהיה דיין. ואז שהוא נהיה דיין, הוא פסל את הגיור של אמא שלו. הרב שרמן. נולד מ... פסל את הגיור של אמא שלו. או של קבוצה שאמא שלו בתוכה. מה עושים במצב כזה?
זה לא דיין.
אה? אז כן, הוא לא קשה להיות דיין, אם הוא לא דיין, אז הגירושים לא בטלים. אבל פה יש... הגיור לא בטל. אבל פה זה שאלה קצת עדינה. כי נראה שפעם דיברנו על זה, סביב הפסק דין הזה שאני ביטלתי פעם קידושין, שישבתי שם באיזה בית דין שביטל קידושין, אז אני חושב שדיברתי על זה פעם, אני כבר לא זוכר מתי, ואמרתי שבעצם זה בכלל לא מעשה בית דין. אם נגיד שאישה התחתנה, ובסוף התברר שבבעל היה איזשהו פגם או משהו כזה, שהוא לא ידע עליו,
זה לא החלת חלות.
משהו כזה, אז היא באה לבית דין, והבית דין אומר לו, עדיין את הדרך היא לא התקדשה. זאת אומרת, אם היא הייתה יודעת את זה, היא לא הייתה מתקדשת, כמו במקח טעות. אז מבטלים את הקידושין, בסדר? האם צריך בית דין בשביל לעשות את זה?
לא, כי זה לא ביטול קידושין.
נכון? זה לא ביטול של קידושין. עכשיו, נכון, אני מגלה לה שהיא חייתה בטעות, היא חשבה שהיא
מקודשת. לא היו קידושין.
טעות, לא היו אף פעם קידושין.
לא היו קידושין מלכתחיל.
זה אפילו לא ביטול כמו תנאי. בתנאי, התנאי מבטל את הקידושין. פה זה לא ביטול. אף פעם לא היה. לא היה קידושין. את חשבת שאת מתקדשת, טעית. חשבת שזה בעל, אבל מתברר שזה לא הבעל שחשבת עליו, אז את לא מקודשת. מצב כזה מספיק שיש מישהו שיודע את החומר. ואומר לאישה, אישה יקרה, את לא מקודשת, חשב שאת מקודשת, טעית. מספיק שיש מישהו כזה, שהיא תוכל ללכת להתחתן עם מישהו אחר, לא צריך לבית דין בכלל ללכת. כאשר אנחנו אומרים, הפקעינו רבנן לקידושין מיני, זה משהו אחר. כי פה רבנן עושים פעולה משפטית, הם מפקיעים קידושין שחלו. את זה יכול לעשות רק בית דין מוסמך. כן, הפקעת קידושין זה גם לא כל בית דין, רק בית דין הגדול שבדור, משהו כזה. אז זאת בית דין מוסמך, כי זאת פעולה אקטיבית משפטית. את זה צריך לעשות בית דין. אבל להגיד לאישה שהיא חיה בטעות הלכתית, את זה יכול להגיד כל אחד שמכיר את ההלכה. עכשיו, אותו דבר בביטול הגיור. אם אתה מבטל את הגיור כמעשה משפטי, לא מכיר דבר כזה. איפה כתוב? כל זה מתגייר, הדתא דרבנן מתגייר, אין כלל כזה. ביטול גיור, כשמדברים על ביטול גיור, מדברים על ביטול במובן של מקח טעות. חשבת שהגיור היה תקף, אז התברר שהיה שם משהו שלא ידעת. אז זה לא גיור, בכלל לא נעשה גיור. זה ביטול מהסוג שדיברתי עליו קודם. במצב כזה, אתה לא באמת צריך להיות דיין כדי לבטל את הגיור, גם אם אתה גוי. אם אתה גוי שמכיר את ההלכה, ואתה יודע שבמקרה כזה הגיור לא חל, אין שום בעיה.
ויחד סמכות.
אתה לא צריך סמכות.
לא צריך סמכות.
זאת עובדה. זה לא סמכות, זה פעולה, צריך סמכות. אתה צריך סמכות, אתה צריך את הידע.
אתה יודע, זה כמו ללכת לשאול הלכה.
מכיר את הסיפור על הבחור מפונוביץ' שהחברותה שלו, הם היו חברותה שנים. אחד הולך להתחתן, ואומר לחברותה שלו, בוא תהיה עד אצלי בחתונה. הוא אומר, שמע, אני אגיד לך את האמת, אני גוי. זה למה גוי, ולחינם חנתו חנתי, הסבדו סבדניה. אתה כבר שנים לומד תורה בישיבה, מתפלל, שומר שבת. אומר, כן, אבל אני גוי. אבל מה זאת אומרת? הרי שמרת שבת. גוי ששבת חייב מיטה. לא יכול להיות שאתה גוי. זאת אומרת, אתה הרי יודע, הוא ידע עליך, הוא אלמדן. בסדר, אתה יודע שאסור לך לשבות. אז הוא אומר, נכון, שמתי אבן בכיס כדי שאני אטלטל, ככה בלא אבן, איזה חפץ בכיס, שרוצאתי איזה משות אחיד רשות הרבים, או תלדתי איזה דלת עמוד ברשות הרבים.
איזה חילול שבת אחד קטן.
כן, עשיתי איזה חילול שבת אחד, כדי שלא תהיה שמירת שבת כמו שצריך, ככה הוא אומר לו. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? אבל יש עירוב בעיר. הוא אומר, מה, אתה גוי, אתה שומר, אתה סומך על עירוב. לא סומך על עירוב. אוקיי, או הגוי מבטל את הגירושין, זה לא גירושין, זה הלכה פשוטה, זה לא מבטל. זה מעשה שיכול היה להיות, דרך אגב, לא שולל אותו בכלל. אוקיי, אני רוצה רק להביא עוד שתי דוגמאות, אם אני אספיק בשלוש דקות שנשארו, שתי דוגמאות שהן דומות מאוד אחת לשנייה. עוד פעם לולאה, אבל נדמה לי שבלולאה הזאת, לא יעזור, אני חושב, רב שמעון שקופ, בלולאות האלה. כתוב שאם עושים שימוש בפרה אדומה, או בעגלה ערופה, אז זה פוסל אותם. עלה עליה עול, שעבדו בה. אבל השימוש הזה צריך לעשות לרצונו של הבעלים. אם זה לא לרצונו של הבעלים, זה לא פוסל את הבהמה. אם מישהו אחר עשה שימוש בבהמה, פרה אדומה שלי, אין אדם עושה דבר שאינו שלו. זאת אומרת, אתה לא יכול לאסור דבר שהוא שלי, רק אם זה לרצוני. אם אני מסכים. אוקיי? עכשיו, איך בכלל ייתכן מצב בהמה תיפסל לפרה אדומה? נגיד שאני עושה בה מלאכה. ברור שאני לא עושה מלאכה כדי לפסול אותה, מה אני משוגע? אני רוצה שתהיה לי פרה אדומה, זה דבר מאוד יקר, שווה הרבה כסף. אז ברור שאני לא רוצה שהפרה תיפסל. אז אם ככה, אז העבודה נעשתה לא לרצוני, במובן הזה שלא לרצון של לפסול את הפרה. בסדר?
גם אם אני בעצמי עשיתי את העבודה?
מה?
גם אם אני עשיתי את
העבודה? כן, העול עלה עליה לרצונו של הבעלים, היה ניחה לו בזה שזה ייפסל, ואז זה בסדר. מתי ניחה לי זה ייפסל? אני לא יודע שזה ייפסל.
לרצונו זה שניחה שייפסל?
אני מדלג פה על כל מיני... ברור. אני מדלג על כל מיני ניואנסים, כי זה מזכיק אותי להיכנס... אתם יודעים מה, אני אקח דוגמה אחרת. הדוגמה הזאת היא דורשת עוד הנחות, שאני מסתכל להיכנס לגמרא. כי יותן, כי ייתן וכל מיני דברים כאלה. אבל בואו נקח דוגמה יותר פשוטה. יש את בעל הארוך. אומר, הכלל הוא שאינו מתכוון בשבת, מותר. אוקיי? אבל אם זה בפסיק רשע, אז אסור. כל מי שגורר ספסל ויוצר חריץ, אז חריצת החריץ היא אסורה, וזה אינו מתכוון. אבל אם זה פסיק רשע, זה קרקע שבטוח שיווצר חריץ, אז אסור. אוקיי? מודה רב שמעון בפסיק רשע ולא ימות. אבל, אומר בעל הארוך, זה רק בפסיק רשע דניחא לי. אם זה פסיק רשע דלא ניחא לי, אז לא. בסדר? עכשיו השאלה, איך יכול להיות שמישהו יעבור בפסיק רשע על איסור? הרי ברור שלא ניחא לי. לא ניחא לי שיווצר פה חריץ. למה? כי אז יסכלו אותו. מה, הוא משוגע? ברור שלא נוח לו. אז אם ככה, אז החריץ לא ניחה לו בזה שהוא נוצר. אז הוא אומר שאין דבר כזה, פסיק רשע, לפי בעל הארוך.
לא,
כבר
אולי
עם
עולם
לאחרים. מה? זה כבר עיקרון עד הוק, תכף נראה, אבל קודם כל השאלה. אתה מכניס עיקרון עד הוק אחר. הוא אומר, קודם כל השאלה עצמה, צריך להיות שזה יחרץ לרצונו. זה לא לרצונו, הוא לא רוצה להיסכל. אז אם הוא לא רוצה להיסכל, אף פעם זה לא לרצונו, אבל זה יהיה המצב בכל פסיק רשע. כל פסיק רשע יהיה לא ניחא לי. ואם פסיק רשע זה לא ניחא לי פותר, כמו שבעל הארוך סובר.
גם מי שמדיק אור בשבת, אתה יכול להגיד את זה.
לא, זה פסיק רשע. זה לא משנה, אבל במתכוון אין כלל שיהיה ניחא לו. במתכוון אין כלל שיהיה ניחא לו, רק בעינו מתכוון יש כלל שיהיה ניחא לו. כי בעינו מתכוון, אני גורר ספסל, אני לא עושה חריץ. אתה רוצה לשייך אליי את החריץ בגלל שזה פסיק רשע? רק אם נוח לי, אל תשייך אליי דברים שלא נוח לי בהם. אוקיי? אז זה בדיוק הנקודה. אז פה יש ראשונים שבאמת רוצים לומר, בעצם לא על הארוך, על הארוך אין ראשונים, אלא על העלה עליה עול לרצונו, שם יש ראשונים שרוצים לומר שזה צריך להיות ניחא לו בלי השיקול הזה של העונש. על 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 החילול שבת. אלא ניחא לו במובן שהוא רוצה את החריץ, סתם כי החריץ משמש אותו. כי נוח לו החריץ, לא בגלל שניחא לו באמת. אבל עוד פעם, שימו לב, זה הכנסת עיקרון אד הוק מעבר ללוגיקה הצרופה. בלוגיקה הצרופה אין פתרון. ואתה יכול להכניס, כמו שרב שמעון עשה ללולאות שלו, אתה יכול להכניס פה איזשהו עיקרון אחר, שהעיקרון הזה יכול לפתור את הבעיה, וזה עיקרון שאתה מכניס אותו בידיים כדי לפתור את הבעיה. אגב, העיקרון העקביות שרב שמעון שקופ פה לא יעבוד, כי לרצונו או לא לרצונו, עוד פעם, זה לא חלוט. מה שהוא רוצה או שהוא לא רוצה, זאת עובדה. זה לא, אי אפשר
להיות. כשהוא מקורי, אז הוא יכול להגיד שהוא היה מעדיף שחתוך את הראש בתרנגולת, המשך לחיות.
אוקיי, נכון, אותו דבר. נכון, ואז זה אתה, זה לא לרצות שאלה. למה בכלל זה נקרא, אני לא מתכוון עם סיכרי שזאת שאלה גדולה, אבל ככה זה מוגדר בגמרא. אוקיי, אז אותו דבר גם בעלה עליה עול, כשבעלה עליה עול, הראשונים כותבים את זה במפורש. תוספות, במציע, בדף למד, תוספות אומר ככה, ואם תאמר, עלה עליה זכר, המה היא פסולה? והוודאי לא ניחא לי להפסיל פרה שדמיה יקרים בשביל דבר מועט. עלה עליה זכר, אז היא פסולה. מה, אני, זה ודאי לא לרצוני כשעלה עליה זכר. אני לא רוצה להפסיל את ה... לפסול את הפרה, הרי דמיה יקרים, פרה אדומה זה המון כסף. אוקיי? אז ודאי שזה לא שווה לי העגלים שיצאו מפה להפסיד את כל הכסף הזה של הפרה אדומה. אז אם ככה בהגדרה, תמיד עלה עליה זכר, זה לא ניחא לי. אז איך יכול להיות מצב שכשעלה עליה זכר היא נפסלת? יש לומר, אם הייתה כשרה, ואין ניחא לי. בדיוק העיקרון שלך. שאומר שהניחות הנקבעת לולי השיקול הזה שהיא נפסלת. כמו שאמרנו שם. אז הרן בשיטה מקובצת אומר אחרת. הרן בשיטה מקובצת שואל, ויש לומר, דכיוון המעשה מצד עצמו ניחא לי, אין לנו להכשירה מצד פסולה, שאם כן יהיה פסולה סיבת הכשרה ואי אפשר. ועוד שאם תכשירה ודאי ניחא לי. מה זה הוועוד הזה? שאם תכשירה ודאי ניחא לי. למה תוספות עוצר כאן? בוא תמשיך הלאה. אז מה אתה אומר? זה לא נפסל. אם זה לא נפסל אז כן נוח לו, כי זה לא נפסל. אבל אם נוח לו אז זה נפסל. וכן הלאה. למה אתה סוט עוצר אחרי צעד אחד? תמשיך הלאה, זה לולאה שממשיכה.
הר"ן.
הר"ן אומר את זה. כן? אבל הר"ן, אבל גם בר"ן זה לא ברור. ככה הוא מסביר למה עלה עליה זכר פוסל. אבל אני לא מבין מה, מה התירוץ פה. בסדר, אבל עכשיו אני אמשיך גם את הר"ן הלאה. למה אתה עוצר בזה שהיא פסולה? עכשיו תמשיך הלאה ותראה שהיא לא פסולה. עכשיו ממשיך את תוספות עוד צעד אחד הלאה, אבל בוא נמשיך עוד צעד אחד הלאה. למה אתה עוצר שם? בסדר, לא ברור למה הר"ן עוצר שם, אבל לא ברור מה ההבדל בין שני התירוצים של הר"ן. בתירוץ הראשון שלו, אגב, כתוב משהו שהוא כמעט, שאלתם קודם אם מישהו לפני רב שמעון שאוקרא אמר את זה, תראו איך הוא אומר, שאם כן יהיה פסולה סיבת הכשרה ואי אפשר. כמעט, זה כמעט בבירור העיקרון של רב שמעון שאוקרא. תודה.